חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
הלו. מה שלומך, אורן לוקסנבורג?
בסדר, מה שלומך?
האם זה בסדר מבחינתך שלראשונה בתולדות התוכנית בערך לקחתי לך את הלו?
לראשונה. שקר גס ונוראי.
כמה פעמים עשיתי את זה?
מלא.
דיינו.
הייתה לדעתי עונה שלמה שאת השתלטת לי על זה.
אפשר לחשוב שיש לך זכויות יוצרים. רגע, יש לך זכויות יוצרים?
לא.
מי המציא את הלו?
דיברנו על זה כבר במלא פרקים.
צ'וצ'ו, אני כמו דורי. סבבה? אני כמו דורי, אני דג שוחה לא זוכר, דג שוחה לא זוכר, ולא רק זה, אני קוראת לך צ'וצ'ו, שזה שם החיבה בכלל של הילדים שלי, כן?
כן, כי ככה את מכסה את כל האפשרויות, כולם צ'וצ'ו.
כי אחרת אור מתעצבנה, את שמיני אומרת לו, נורי, עומרי, אור.
כמו אח שלי בדבר הזה.
כן?
כן, אח שלי קורא לכולם, השם הראשון שהוא יקרא זה יהיה השם הלא נכון.
אז אצל ההורים שלי הם פשוט, מה שהם עשו ההורים שלי, זה גדלנו בבית כזה עם מפלסים, אז אמא שלי הייתה עומדת למטה וצועקת. עכשיו, הייתה צועקת או אפרת, או עד, או ענת. כשאתה צועק את זה, זה לא משנה מי. עד, אז גם אפרת עונה. וככה לא הייתה משום משמעות למי אנחנו ואיך קוראים לנו בכלל.
אני בגיל מסוים הגעתי למסקנה שאני לא מסוגל לזכור שמות של אנשים, ולכן אני פשוט ממציא לכולם כינויים.
כן.
חלק מהכינויים אני זוכר, אבל לרוב אני פשוט ממציא כינוי כללי, שאז כולם הם גוזלי, כולם הם אפרוח, כולם שמנמנים, כולם דובשנים, ואז זה מחסה לך כמעט על כל האופציות.
ומה אני?
את שרה, את שרה, תמיד היית שרה, תמיד תישארי שרה, שרה אנג'ל.
הראשונה.
הראשונה סתם, לשמה.
השנייה.
השנייה לשמה, אבל הראשונה לשמה אצלי בפלאפון.
חד משמעית.
שנגלה לאנשים למה שרה אנג'ל, גילינו פעם.
יש כזאת בחורה שרה אנג'ל.
מן הסתם.
היא כתבה את הספר חכי לי ריש. יודע את זה?
לא.
אתה לא יודע ששרה אנג'ל כתבה ספר שקוראים לך חכי לי ריש?
שרה אנג'ל אשתו של העבריין, שכבר לא איתנו היום.
כן? היא הייתה אשתו של העבריין משהו אנג'ל? לא הרצל אביטן?
אני לא יודע. בכל מקרה...
אולי לא נסתבך עם משפחת פשע.
לא נסתבך איתם. אין שום דבר שאנחנו אומרים שהם לא זה. בכל מקרה, אפרת, השם השני שלה הוא שרה, השם משפחה שלה הוא אנזל, עם שגיאת כתיב קטנה זה גם אנג'ל, וככה הכרתי אותה בתור שרה אנג'ל.
וככה אני כתובה אצלך בטלפון עד היום.
עד היום.
כן.
וגם, הוספתי לך אמוג'י.
מה? יש לי אמוג'י?
יש לך אמוג'י של אישה שעושה ככה. כי תמיד שאת רואה אותי, את עושה ככה.
מה, את התנועה של לא יודעת?
זה התנועה של הלא יודעת, אבל זה תמיד תנועה של אני באה לחבק אותך. אבל זה האמוג'י של הלא יודעת. ועכשיו, הפלאפון מקריא לך את השם של מי שמתקשר.
נו.
שאת מתקשר. כשאבישי מתקשר אליי, זה אומר, בעלי הקרפד, פרצוף צפרדע.
אוקיי.
כי זה אימוג'י של פרצוף צפרדע, אצלך הוא אומר, שרה אנג'ל, אישה שלא יודעת מה קורה.
לא נכון.
נשבע לך, אני צריך להחליף את האמוג'י הזה, הוא לא לכוונתו התכוון המשורר.
אישה שלא יודעת מה קורה.
כן.
וואו.
כן.
וואו. טוב.
האם את יודעת מה קורה היום?
אני כל כך יודעת מה קורה היום. אני הגעתי על הוואן, מה שנקרא. אני חדה קטר, מרוגשת קשות.
כן.
אנחנו היום בפרק מרגש קטר. באזור שלמרות שלא הייתי בו, אני מחוברת אליו בנימי נפשי.
נימי.
היו לי צמרמורות של התרגשות בזמן התחקיר לפרק הזה. בבורגון, ואני חושבת שזה אפילו לא מקרי, ששניים מהמקומות שאני הכי אוהבת בתל אביב, הם כל כך כל כך מושפעים מבורגון, ודאי המסעדה שאני הכי אוהבת בתל אביב, הבסטה, היא בורגונית, כאילו, בהווייתה. זה חבל ארץ פסיכי. זה אזור שהוא חובה לאוהבי האוכל והיין. אני בהלם שעוד לא הייתי שם. אתה היית שם?
בבורגון?
לא היית בבורגון?
לא. מה הבאתי שם?
לא היית בבורגון?
לא.
אתה שעבדת כל כך הרבה שנים בפרונטו, שזו המסעדה השנייה שמושפעת מבורגון. כן. כאילו דיוויד פרנקל מת על בורגון, הרבה מעיינות של פרונטו הם עיינות בורגון. אף פעם לא לקחו אותך לטיול בבורגון?
ראית מה זה? עלייה וקוץ בה.
ממש.
חבור במשרד עם המספרים והאקסל.
לא יאומן. תקשיב, באמת, גם בבריטני וגם בנורמנדי אני נפלתי מהרגליים, בעיקר בגלל הפירות ים שאני מאוד אוהבת, ובפרובנס בגלל הירקות הנפלאים והקרבה לאיטליה, אתה יודע, ארץ שמש כזאת. אבל היום אנחנו, מה שנקרא, אנחנו באוללה. אנחנו באבואלה, אנחנו במרכז צרפת, בלב צרפת, בצרפתיזם הארדקור, אנחנו במלא יין, מלא חמאה, בבשר, בעופות, כאילו, זו צרפת, חברים, זו צרפת!
חברים, משוב רוטטת.
ראית אותי רוטטת ככה בזמן האחרון?
לא.
בורגון.
בורגון.
תקשיב, אני אגיד לך, אני סליחה שאני לא סותמת, כן?
כן.
אתה יודע, אבל כשאני מרוגשת, זה קורה.
נו.
בתחקיר, אז יש, אתה יודע, אתה מסתכל בתמונות ובסרטונים, ואתה רואה שאתה נוסע בבורגון, ככה בצידי הדרך, ופתאום יש שלט קטן כזה, מרסו, ופתאום יש שלט קטן, מונדרשה, פתאום מבין שכל העיינות הגדולים האלה והמדהימים האלה, יש להם באמת חלקות קטנות, פצפוניות, שמשם מגיע יין, שאתה כל כך כל כך מעריך ומעריץ. זה מרגש.
זה מרגש. זה בהחלט מפתיע.
כן.
מפתיע. זה כמו להתקל בכוכב, אהוב עלייך ברחוב, פתאום כאחד האדם.
נכון.
הנה, אני נוסעת, והנה.
והנה ברי. וואו. אז כן. אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על בורגון.
פרט?
כן.
למרות שבורגון ידוע כל כך בזכות היינות המשובחים שלה, בעיקר הלבנים המשובחים, אבל גם האדומים הנהדרים, המוניטין שלה גדול מהיכולת ייצור שלה. למעשה בבורגון מייצרים רק 3% מהיינות שמיוצרים בצרפת, פרט בודקת, ומרביתם בכלל מיוצאים לשאר העולם. ארצות הברית ואנגליה ביחד אחראיות לכמעט 40% מכלל יינות בורגון שנצרכים בעולם.
וואו.
כן, כן. אז מקום קטן שעושה צל גדול.
בצדק.
עובדה הבאה.
קוקובן.
קוקובן.
תרנגול שיקור. כן. אולי אחד המתכונים הכי מפורסמים מהמטבח הצרפתי כולו, חייב את תהילתו העולמית דווקא לבחורה אמריקאית. ג'וליה צ'יילד.
ג'וליה אהובתי.
ג'וליה אהובתו של אורן וגם אהובתי ואהובת כולם, כי היא באמת זאת שנשאה את בשורת המטבח הצרפתי לעולם דובר האנגלית, אז היא פרסמה את המתכון לתרנגולת בסגנון קוקובן, בספר המפורסם שלה שיצא ב-1961. ושים לב שאמרתי בסגנון קוקובן, כי המתכון שהיא פרסמה הוא לא בדיוק כמו הקלאסיקה.
לא אחד לאחד.
לא אחד לאחד.
אפרת, על מגדל אייפל שמעת?
במומם.
שלום שלום.
שלום שלום.
לא שכבתם. מגדל אייפל הוא אחד מאבני דרך האטרקציות הכי פורסמות בעולם, הוא נמצא בפריז, אין בן אדם שלא יודע לזהות את הצורה שלו, אבל הוא לא נולד בפריז. למעשה, היוצר שלו, גוסטב אייפל, נולד בדיז'ון ב-1832, שם הוא גם הקים את החברה שעיצבה את המגדל שקרוי על שמו בעיר האורות. אייפל אגב גם תרם לעיצוב של פסל החירות, אבל זה לא קשור לפרק שלנו בכלל.
אתה יודע שיש ספר מקסים?
שנקרא?
אתה יודע, זכר איך קוראים לו? המגדל של גוסטב, לדעתי, קוראים לו, חכה שנייה, זה ספר ילדים על מגדל אייפל, סיפור מקסים. אני מספרת אותו לנורי, אבל רגע, המגדל של...
יש סיפור שלם על האייפל, הרי הצרפתים שנאו אותו בהתחלה.
כן.
הוא היה פשוט גוש גדול של מתכת שתקוע להם באמצע העיר היפה שלהם.
הם לא אוהבים שום דבר שהוא שונה, גם את מרכז פומפידו הם מאוד מאוד לא אהבו.
אבל פומפידו מכוער.
פומפידו, אבל אתה יודע מה ההיגיון בו? כל התשתיות בחוץ, אז הוא מכוער מבחוץ, אבל בפנים אין אפילו קבל אחד. זה הרעיון של פומפידו.
אבל הוא עדיין נורא מכוער.
אני אוהבת אותו.
כן?
אני אוהבת את כל הרחבה שמחוץ לפומפידו, עם כל הפסלים המודרניים, וכל הווייב שיש שם, וכן.
מאוד שונה.
מאוד שונה. מהנוף
של הרחוב שמקיף אותו.
כן.
בוא נגיד ככה.
ואכן קוראים לספר המגדל של גוסטב.
אוקיי.
של מאיה גז. ספר ילדים מקסים על מגדל אייפל.
אוקיי.
אוקיי.
עובדה הבאה.
חרדל דיז'ון.
חרדל דיז'ון, הקדשנו לו פרק שלם.
אנחנו הקדשנו לו פרק שלם, ולכן אני אגיד את זה ממש ממש בקצרה.
כן.
80% מגרגרי החרדל שנמצאים בתור חרדל דיז'ון, גדלים בקנדה.
העובדה האחרונה שלי, האם את רוצה שאני אתייחס לבורגונדי הצבע? האם את רוצה שאני אתייחס ליין הכי יקר שנמכר אי פעם? האם את רוצה שאני... צבע.
כן, כי זה אחד הצבעים האהובים עליי.
אז
לא נעים לי להגיד לך.
אבל הנה, היא באה עם לק בורגונדי.
לק בורגונדי.
כל הכבוד, אפרת. אז כן, כמו שהבנתם, בורגונדי הוא לא רק אזור, הוא גם צבע. מאז סוף המאה ה-19, בורגונדי הצטרף לאפרסק ולסלמון, ומעצבים התחילו לחנות את הצבע האדום כהה של יינות בורגון בשם בורגונדי, גם כשהם מתייחסים לצבע של הריאות או הבד או צביעת קירות או whatever, וזה צבע שנחשב מאוד 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 היי סקייל ושיקי.
זה אדום עמוק.
אדום עמוק.
זה אדום כמעט שחור, זה כמו היין, זה הפינו נואר. אתה מבין?
מה אני מבין?
אפילו האדומים שלהם, ההיסטריה, באמת, זה לא הכובד של הקברנה סוביניון, עם הקליפה האהבה שלו, שיוצרת תנין ויוצרת כאילו יובש בפה. הפינו נואר הוא, אין על בורגון.
אין על בורגון.
יינות בורגון זה באמת היינות האהובים עליי בעולם, ויסלחו לי כל היצרנים הישראלים, שאני תמיד מנסה כל כך כל כך לקדם, at the end of the day,
בורגון.
אם תגיד לי עכשיו, כאילו, תבחרי את היין האחרון של חייך, מרסו, ברור.
מרסו?
ברור.
מה את אומרת?
כן, זה גם היין הראשון שנורי שתה.
נורי בן ה-6?
כבר 7, מה יש לך?
באיזה גילו שתה את היין?
היה לי יום הולדת.
נו.
והייתי בבסטה עם עומרי ונורי, והזמנתי מרסו.
כן.
ונורי פשוט דחף את היד כאילו בטעות לתוך הכוס יין שלי, ואז הוא ליקק, הוא היה בן שנה ומשהו.
כן.
והוא פשוט, אחרי שהוא ליקק את היד, הוא פשוט לא הפסיק לדחוף את היד לתוך הכוס יין שלי וללקק. בן אדם, ברור, זה מרסו של 500 שקל, ברור שאתה תרצה כאילו ללקק, אבל אתה גומר לי את היין.
המועצה לשלום הילד.
זהו, רק בטיפות.
אין לכם מה להתערב פה, הילד רק ליקק את האצבעות, הכל בסדר.
אבל אתה יודע מה הבעיה שלו?
נו.
מפה אפשר רק לרדת. לחשוב שבגיל שנה היית בסי. איזה פסע.
קשה מאוד.
מאוד.
אבל במשפחת אנזל תמיד יש לאן לעלות. אפרת.
מה?
תמקמי אותנו על המפה. איפה אנחנו היום?
היום אנחנו במחוז בורגון, שבחלוקה המנהלית החדשה והארורה של ממשלת צרפת, הם כבר, מישהו סיפר להם שאני מאוד לא מרוצה מהחלוקה המנהלית החדשה?
חלקם יבינו.
בקיצור, בחלוקה המנהלית הנוראית, הוא אוחד עם חבל סמוך שנקרא פרנש קונטה, והיום הוא נקרא חבל בורגון פרנש קונטה. אנחנו כמובן, כרגלנו בקודש, מתייחסים לחלוקה הקלאסית, מדברים על בורגון. או בורגוניה, או בורגונדי, כמו שקוראים לה בשפות שונות. חבל שכולל 4 מחוזות שונים, אולי המפורסם ביותר מהם זה הקוד דאור, חוף הזהב, שזה האזור של יונות בורגון. חבל ארץ שבירתו דיג'ון, שדיג'ון אגב היא גם העיר הגדולה בחבל הזה, אתה יודע כמה תושבים יש בדיג'ון? תורף. 160 אלף.
קטן.
פיצי. וזה קטע פסיכי, כי זה כל כך קטן. כלומר, אנחנו חושבים על עיר בצרפת, שהיא מדינה גדולה, אבל אפילו העיר הכי גדולה שם היא משהו בסדר גודל די כפרי, בסופו של דבר. וזה אולי גם הטרגדיה, נגיד מבחינה כלכלית של אזור בורגון, שאין בה ערים גדולות, אין בה טיעוס. אנחנו כתיירים, זה מאוד מאוד כיף לנו שהכל שם זה חקלאות ויין והכל, אבל כשאזור מנסה להתקדם ולהציע מקומות עבודה וקדמה לתושבים שלו, פה בבורגון יש איזושהי בעיה, יש להם את פריז מצפון, יש להם את ליון בדרום, ואנחנו יודעים שיש נהירה מאוד מאוד גדולה החוצה של הצעירים בצרפת. יש שם תופעה של הזדקנות האוכלוסייה בגלל נטישת צעירים.
שאת מה עוד יש שם?
מה?
טירות זולות. זאת אומרת שטירה ממוצעת בבורגון עולה 500,000 יורו.
טירה?
טירה. טירה גדולה עם כל מה שאת מדמיינת בטירה, שזה בערך דירה בגבעתיים, פחות או יותר.
למה שלא נקנה שם יחד את טירה לוקסי ונשפץ אותה ונזכיר אותה?
בעיה שגם הסחירות שלה היא תחזוקה ותפעול. לתפעל טירה זה סיפור מהתחת. לא כמו דירה בגבעתיים.
אז תקנה דירה בגבעתיים.
אם היה לי כסף לדירה בגבעתיים, כן. היינו במצב שהגענו אליו היום. אני שואל אותך באמת פה, פתח את הלב שלי על השולחן.
אז בוא נקנה טירה בבורגון. לא משנה. עכשיו, דיג'ון, בוא שנייה, נחזור לעיר הזאת. כן. ישר היא מזכירה לך חרדל, נכון?
חרדל.
אומרים לך, דיג'ון, אתה חושב על חרדל, נכון?
אין דרך אחרת.
אבל האמת שזה אחד המרכזים הכי גדולים באירופה למדע ולאומנות. וכפי שאמרתי בהתחלה, וקצת פחות לחרדל. בורגון היא קודם כל ואחרי הכל יין, בין אם זה יין אדום ובין אם זה יין לבן, אבל יין הוא לא החקלאות היחידה באזור. מגדלים גם הרבה דגנים, וגידולי בקר, שבוודאי אתה תדבר עליהם בהמשך. וכמו שאמרתי קודם, מעט מאוד תעשייה, בעיקר של פחם ומתכות, ותיירות, הרבה מאוד תיירות, יין קיימת בבורגון באופן לא מפתיע. פה אנחנו נמצאים ממש בלב צרפת, במרכז של צרפת, כמו שאמרתי קודם, מצפון פריז, מדרום ליון, אנחנו שם במרכז, באזור המשגע, ללא מוצא לים, אבל עם שלושה נערות גדולים שעוברים בתוכו. ועם מזג אוויר סבבה לגמרי בשביל לייצר טעיונות הטובים בעולם. עכשיו באמת, לוקסי, אנחנו תוכנית קולינריה, אנחנו כל פעם אומרים, אם אתם רוצים להבין יין, יש פודקאסטים של יין ואנחנו לא המקום, אבל הרבה פעמים בתוכנית הזאת אנחנו מדברים על סעו לטייל שם אחלה אוכל.
כן.
ונגיד, אני לא מכירה הרבה מקומות שאנחנו אומרים, סעו לטייל שם גם הרבה אוכל וגם יין טירופים. יש אזורי יין טובים בעולם ויש אזורי אוכל טובים בעולם. פה יש גם יין מדהים, גם אוכל מדהים, גם יין מאוד נגיש בנעימות שלו. כלומר, זה לא עכשיו עיינות של, גיד, עיינות הכבדים של בורדו. אוקיי? עיינות אדומים כבדים שלפעמים קשה לנו קצת להתמודד איתם. זה לבנים נהדרים, זה אדומים לא כבדים, זה תענוג צרוף.
הטוב מכל העולמות.
כן. וגם, כמו שנראה בהמשך, יש חיבור, יש הרמוניה וממש סינרגיה בין האוכל ליין. כלומר, היין נכנס לאוכל והאוכל נכנס ליין. וזה אולי אחד הדברים המיוחדים פה בבורגון.
אז אני באמת תהיתי איך בורגון נהיה אזור היין שהוא, כיוון שבכל צרפת מגדלים גפנים,
כן.
ובעינות הצרפתיים שמם נודע למרחוק, אבל באמת, בורגון, בורגנדי, זה באמת האזור שידוע באיכות היינות הגבוהים ביותר שיש, ואני הייתי חייב לצלול רגע להיסטוריה של הקרמים שם, כדי לגלות כמה אחורה זה הולך. וזה מה שעשיתי. ודי הופתעתי, כי יש עדויות ארכיאולוגיות שמבססות את גידול הגפנים בבורגון כבר במאה השנייה לספירה. זה לא כל כך רחוק. למעשה ההיסטוריה היננית היא מתחילה עוד הרבה קודם, כי הקלטים שהו שם באזור והם גידלו גפנים באזור, הרבה לפני הכיבוש הרומי בשנת 51, ובכלל מאז שיוסדה מסליה, מרסי, שדיברנו עליה כן. בפרקים הראשונים, בשנת 600 לפני הספירה, ואז סחרו במעלה עמק ארון לאורך הנהרות, אז סחרו הרבה ביינות, והיינות שגדלו באזור שמם יצא למרחוק. אבל בעצם האזכור המתועד הראשון על יינות בורגון, או על האזור הזה כאזור מגדל יינות, הוא נכתב בשנת 91 על ידי גרגוריוס מטור, רומאי, שהשווה את יינות בורגון ליינות הרומים הטובים בעולם. הוא נתן את הסטמפה הראשונה.
אוקיי.
כמובן שלאורך התקופה המוקדמת, הגורמים שהיו להם את הכי הרבה השפעה על גידול היקבים, בעצם על תעשיית היין, היו הכנסייה הקתולית. דרך נזירים ומנזרים שהכנסייה נתנה להם בעצם את הרישיון, את הלייסנס, לגדל בעצם קרמים, לייצר יינות, ובאמת הבנדיקטים באמצעות מנזר שנוסד ב-1910 הפכו לבעלים של הכרמים הגדולים ביותר בבורגון ושלטו עליהם במשך מאות השנים הבאות. עוד מנזר חשוב ובעל השפעה היה מנזר סיטו שהיה ממוקם בבורגון, שם אנשי המסדר יצרו את הכרם הגדול ביותר של בורגון קלוד דה וז'ו בשנת 1336 והם הכי חשובים לסיפור שלנו.
אז הם, עוד פעם מי הם?
הם נזירים אנשי המסדר הסיסטיניאני.
מה?
הסיסטרציאני. קשה לי להגיד את זה. ציסטר זה כמו אחות.
כן.
ציסטרציאני.
אוקיי. ציסטרציאני, כמו
יצחק רציאני. כמו, ממש.
ציסטרציאני.
מנזר שנוסד ב-1336, אבל הם בעצם יצרו יינות, אבל הם היו הראשונים ששמו לב שחלקות קרם שונות. מאזורים שונים, נותנים באופן עקבי יינות שונים, גם ברמת הטור.
זה מטורף.
גם ברמת שני השיחים האלה, ייתנו תמיד יין מצוין מסוג אחד, ושני השיחים הבאים, נדה.
איזה מטורף זה.
זה מטורף, ולהם באמת ניתן זכות הראשונים לזהות את זה, אז הם בעצם הניחו את התשתית לכל הבנת הטרואר, הבנת איך מגדלים יינות, וכמה האזור הזה חשוב, וכמה האדמה באזור הזה חשובה. האצולה מאוד חיבבה את היינות האלה, אז אנחנו גם זוכים בגלל שהאצולה הייתה בערך הדבר היחיד שתועד הרי במהלך כן. השנים, אז אנחנו...
היחידים שהיה להם כסף לשלם למישהו שיתעד.
כן, וגם היחידים שהיו מספיק מעניינים כדי לתעד אותם, אז אנחנו זוכים לאורך השנים בתיעודים של זנים שגדלו שם. אז אנחנו יודעים 600 ו-800 שנה אחורה בדיוק איזה זן גודל פה ואיזה זן גודל שם, וזה לא בנוי על זיכרונות של אנשים, או על, את יודעת, סיפורי פולקלור כן. של יקבים, זה אשכרה יש תיעוד. ובגלל שהם כל כך העריכו את העינות האלה, הם החלו לקבוע חוקים לגבי גידול ענבים באזור, שהם מאוד 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 דרקוניים. למשל, איסור על שימוש בדשן אורגני, כי דשן אורגני מגדיל את התפוקה על חשבון האיכות, או למשל...
אז כאילו איסור שימוש בדשנים, הם לא מדשנים את הגפנים?
היום כבר לא, אבל בעבר זה החוקים שהמלכים הכריזו על האזור. כן, כן.
אז בעצם עד היום לא מדשנים?
לא, היום כבר מדשנים. אני אומר, זה חוקים שהיו בעבר, שהמלכים הטילו, כדי לשמור באמת על איכות העינות. הכל השתנה פחות או יותר אחרי מלחמות העולם. או למשל, להפסיק להשתמש בזנים מסוימים שהיו מפיקים יותר יין מפינו נואר. והתחרו איתו על המקום הראשון כן. מבחינת כמות. במאה ה-20, בעקבות באמת מלחמות העולם, הייתה נטישה של הקרמים, היה שפל מאוד גדול, הרבה בתים גדולים הזניחו את האדמה, ואחרי שכל הפרעות נרגעו והמגדלים חזרו לבתיהם והיו צריכים לטפח, לדשן ולהחזיר לקרמים את הבריאות שלהם, ומי שיכל להרשות לעצמו הוסיף אשלגן שעזר מאוד לאזן את הקרקע, ואומנם התפוקות היו נמוכות, אבל הדבר הזה יצר כמה מעיינות המדהימים ביותר במאה ה-20, אנחנו מדברים על שנות ה-50, 60, בואך ה-70, שאנחנו באמת יודעים שיצרו שם יינות מדהימים, אבל עלייה וקוץ בה, בגלל שדישנו, בגלל שהשתמשו בכימיקלים, הביאו עוד כימיקלים, הכל השפיע כמובן על איכויות היין, אלא את תפוקת הגפנים, הם הבינו שהיינות כבר פחות מרוכזים, פחות טובים, וככה עד לשנות ה-80-90, ירד טיפה האזור מגדולתו, ואז הם החליטו פחות או יותר, היקבים הגדולים שהם עושים קאט-סטופ,
okay.
מתחילים מחדש, לפי השיטות המסורתיות, לטפל בגפנים שלהם כמו שצריך, לא להביא להם כימיקלים מבחוץ,
אשכרה.
שהגדילו את ה...
שנות ה-80. 40 שנה לפנינו הם התעוררו את עצמם.
הם התעוררו לעצמם אחרי ש... תחשבי, היה להם תקופת זהב,
okay.
שהלכה ודעכה, ואז הם התאפסו ואמרו, יאללה, בוא נתחיל מחדש. ותעשיית היין מברכת על המעשה הזה בעצם, כי עד היום היא כותפת את הפירות.
מדהים.
כן.
חשוב אולי להגיד שאחרי כל התהפוכות ש... עברו שם הגפנים והקרמים, בסופו של דבר, בורגון מתאפיינת בשני זנים עיקריים, השרדונה זה הזן הלבן השלט שם, והפינו נואר זה הזן האדום השלט. יש זנים נוספים, כלומר, אם תטיילו שם בקרמים, ואתם קצת מכירים איך גפן נראית, אז יש גמי והליגוטה, פינו בלן, סוביניון בלן, אבל פינו נואר ושרדונה. זה הענבים של אזור בורגון.
הענבים המרכזיים.
בוא נתחיל לאכול.
מה אוכלים פה, אפרת?
מה לא אוכלים פה, אורן לוקסנבורג?
את רוצה שאני אתחיל?
כן.
בוא נתחיל עם התבשיל, שאולי...
התבשיל של...
התבשיל של בורגון, שלא סתם קוראים לו ביף בורגיניון.
בקר או... בנוסח בורגון.
בקר בנוסח בורגון. אבל אולי שנייה לפני שאני אדבר על הבקר בנוסח בורגון, אני אדבר
תדבר על... תדבר על הבקר בנוסח בורגון.
אני אדבר על הפרה בנוסח בורגון.
בדיוק.
פרות שרולה, הזן המקומי של הפרות שמגיע מבורגון, שמשמש בדרך כלל למאכל, לא למתן גבינה וחלב ומוצרים כאלה.
שלום לך פרה.
שלום לך פרה.
את עושה קצפת? מאיזה ספר? איי פלוטו.
איי פלוטו. את יודעת באיזה שנה קראתי איי פלוטו?
כן.
זה היה לפני 40...
1980.
43 שנה, משהו כזה.
כן, אז אני קראתי את איי פלוטו ב-2020.
את יודעת, כל אחד והבחירות שלו בחיים.
ובכן, אז בשר שרולה, אמרת, זה לא לחלב, אלא
לתעשיית
בשר.
תעשיית בשר, נכון. בצרפת יש לא פחות מ-45 זנים צרפתים מקוריים, מוגנים, שמגודלים באופן היסטורי כל אחד באזור שלו, לכל אחד היתרונות שלו, החסרונות שלו והשימושים שלו.
אוקיי.
כמובן כל אחד גדל במחוז ספציפי, בתנאים ספציפיים שמאפשר לו המחוז, ככה בעצם שומרים על איכות הגזע.
אוקיי.
פרות השרולה זה זן מאוד גדול של פרות, בדרך כלל הן לבנות, או בצבע בז', הן תמיד בהירות, הן לא חומות, הן לא עם כתמים, הן לא שחורות, שיש קרניים לשני המינים, גם לזכר וגם לנקבה, זה זן שקיים כבר משנת 878.
וואו.
כלומר, בערך 1200 שנים כבר מגדלים את הזן הספציפי הזה, וזה זן עצום בגודל שלו, אחד הגדולים, הוא יכול להגיע, הזכרים מגיעים לכמעט 1,650 קילוגרם, זה בין הזנים היותר גדולים, והרבה מהמשקל הזה זה גם שומן.
מה זה? זה מלא שייטל.
זה מלא, מלא, מלא פרה. ועוד יתרון מאוד גדול של הזן הזה, זה שקל מאוד לגדל את העגלים במהירות למשקל כבד בזמן קצר.
כי יהיה בטח יש להם מלא אחו, הם שולחים אותם לאחו ותאכלו חמודים.
אבל גם הזן הזה יודע לנצל, יודע לנצל את הדשא שהוא רואה באחו ואוכל אותו, והוא גדל נורא נורא מהר, וזה נהיה ג'מוס גדול כמו שאומרים.
ללא תוספת זרזי גדילה
וכאלה. ללא, 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 וזה פשוט זן מאוד נוח לגידול, אוכלים גם את הנקבות כמובן, הן לא משמשות לייצור חלב בדרך כלל, למרות שהן יותר קטנות מהזכרים. אבל באמת, היתרונות האלה של הגודל, הזריזות של הגידול, אחוז השומן הנעים, גורמים לזה שהרבה פעמים יוצרים מחלאות של הזן הזה, עם עוד זנים כדי לייצר, את יודעת, fine tuning לזני הפרות.
אז בעצם זן השרולה מקורו בבורגון.
מקורו
בבורגון. כי היום בהרבה מקומות בעולם תלך ותראה בתפריט זן שרולה, זה כאילו מה שנקרא חותמת איכות על הזן.
יש הרבה זנים שאנחנו מכירים בשמות ואפילו לא יודעים שהם זנים של פרות. לימוזין, לימוזין זה זן של פרה.
מלימוזין.
מלימוזין.
כמו ששרולה זה משרולה, יש יישוב שנקרא שרולה.
בדיוק, בדיוק. ומה עושים מהפרה הזאת? עושים את הביף בורגיניון או ביף בורגיניון.
אלוהים, אני לא חולה. אני מסתכלת עליך ויש לי ויז'ן של שהיא מסתובבת.
הפרה על הזה, על הספיטפייר, עם תחפוח בפה.
ועכשיו, זה גדול מדי, זה 1,600 גילו, אי אפשר להעלות אותה על שיפוד.
אי אפשר להעלות אותה על שיפוד, אולי את רואה רגל. אולי ברוכך יש רגל, רגל אחת גדולה. אנחנו מדברים פה על אחד מהתבשילים שנותן באמת הכי הרבה כבוד לפרה המקומית וליין המקומי. בעצם זה תבשיל של בקר שמתבשל ביין אדום, עם שום, עם שלוט, עם בוקי גרני, כל התבלינים, כל החשודים המיידיים שמוסיפים לתבשילים שלהם, לפעמים גם פטריות כדי לתת עוד קצת עומק, עוד קצת צבע. ולמרות שמדובר בנכס צון ברזל, ביף בורגיניון, הביף בורגיניון המקורי מתועד בשנת 1867.
לראשונה?
לראשונה.
עד אז אף אחד לא היה מספיק סחי בשביל לשבת לרשום את המתכון?
יכול להיות. למעשה, הוא התחיל כמאכל של עניים, אנחנו יודעים, השתמשו בחלקים הפחות טובים של הפרה, כדי לרקח אותם בחומציות של היין, כדי לרקח אותם בזמן הבישול הארוך, ומי נתן לביף בורגיניון את גדולתו? אם לא, השף אסקופיה. השף הגדול... אוגוסטה סקופיה, שכל כך אהב את המנה, שהוא הפך אותה לאחד מסמלי המטבח שלו, והוא באמת זה שהעלה אותה ממנת פועלים למטבח אילי.
כן, כי באמת כמו שאתה אומר, השתמשו בחלקים הפחות טובים של הבקר, בטח בשאריות היין, והוסיפו קצת את הירקות שהיה באזור, ויצא נכון. מזה תבשיל.
ויצא תבשיל נהדר, כן. וטעים, והוא בא ושיפר אותו. אמר, בואו נשתמש בנתחים שיותר מתאימים, בואו נמצא את הירקות שיתנו יותר דגש,
כן.
בואו נבין בדיוק איזה זני יין אנחנו צריכים שם, אבל במקור זה תבשיל מאוד מאוד פשוט. כל מי שבישל בקר ביין,
כן.
בישל איזושהי וריאציה של ביף בורגיניון.
אתה עושה ביף בורגיניון? היית עושה?
חלילה.
חלילה?
אני לא עושה אוכל ארוך. קשה לי, אין לי אנרגיות למשהו שיושב עכשיו בתנור 3 שעות ואני מחכה לו.
אני בהלם.
כן?
איזה קטע.
למה?
כי אני בתור בן אדם שיחסית מארח הרבה, אני משתמשת המון בטכניקה של בישול ארוך, כי היא מורידה לי את המנה העיקרית מהראש, כלומר אני שם את התבשיל, ובזמן שהוא מתבשל ומתרקח, אני מתפנה לכל הראשונות, הסלטים, הפינסים, כל מה שצריך את הנגיעה ברגע האחרון. אני מאוד מאוד אוהבת לארח עם בישול ארוך.
אבל זה... מקור השוני בינינו, שאת בן אדם שאוהב אנשים, ואילו אני מיזנטרופ שונא אדם, לא מעוניין באורחים, שלא יבואו אליי הביתה, שלא יתקרבו אליי, לא רוצים שום דבר, ואם אתם כבר מגיעים, תקבלו גבינה וקרקרים, במקרה הטוב, או איזשהו משהו שאפשר לזרוק לתנור ותוך חצי שעה כאילו לייצר ארוחה.
סבבה, יופי.
אז זה הבף בורגיניון. יש עוד שני מאכלים שקשורים לבורגיניון, נקראים בורגיניון. אחד זה רוטב בורגיניון או סוס בורגיניון, שזה בעצם רוטב על בסיס של יין אדום וציר בקר, גם עם שלוץ ובוקי גרני שמצמצמים, מסננים לפני הגשה, מעשירים אותו עם חמאה. בדרך כלל זה רוטב שנבנה במחוות תוך כדי בישול, זאת אומרת, את צורבת, נגיד, חתיכת בקר במחוות.
סטייק.
סטייק, או נתחים, זה לאו דווקא חייב להיות סטייק, ואז מוציאה, ואז את עושה דיגלייז עם היין, מורידה את המשקעים, ומשם ממשיכה את הבישול.
בוא נסביר, דיגלייז, שופכים את היין, מגרדים את התחתית, בעצם נותנים לכל המשקעים לצאת, כן, ו...
כל חומרי נותני הטעם, ואז מוסיפים לזה הרבה פעמים גם פטריות, הרבה פעמים בוקי גרני, מצמצמים את היין צמצום טוב כזה, לפעמים מוסיפים ציר בקר, לפעמים לא מוסיפים ציר בקר, תמיד מסיימים אותו עם חמאה, מחזירים את הנתחים של הבשר, וזה סוס בורגיניון.
שתי שאלות יש לי אליך.
כן.
אחד, האם בעצם אפשר להגיד שהסוס בורגיניון זה הפתרון למי שאוהב ביף בורגיניון, אבל אין לו כוח לחכות 3 שעות, אז פשוט בוא נעשה את השיטה המהירה, סוג של. זה בעצם הרוטב שאנחנו מדברים עליו, הרבה פעמים במסעדות שיש סטייק ברוטב יין אדום, אז בדרך כלל זה זה. זה הרוטב.
כן.
אבל השאלה השנייה שרציתי לשאול, זה בנוגע לזה שאמרת מעשירים את זה עם חמאה. הרבה פעמים במטבח הצרפתי עושים רוויחה של קמח וחמאה.
נכון.
בשביל כאילו להסמיך את הרוטב. אז אתה לא מדבר על זה, אתה מדבר פה על חמאה בלבד.
רוויחה, כשעושים רוויחה, לוקחים קמח, מחממים אותו ומבשלים אותו עם חמאה תוך כדי.
נכון. בדרך כלל ביחס של אחד לאחד. בערך.
בערך, פחות או יותר, ואז בעצם נוצר לנו בצק. נוצר לנו בצק מאוד מאוד שומנים, ואז לוקחים חתיכות מהבצק הזה, ובעצם מערבבים לתוך איזשהו רוטב, אבל את ההסמכה אנחנו מקבלים מהקמח, כן. מהמילן. זו הסמכה מסוימת, כן. אבל היא נטולת ברק.
נכון.
כשאנחנו רוצים הסמכה שהיא מלאת ברק, אנחנו משתמשים בשומן טהור, אנחנו משתמשים רק בחמה. אז זה הסוס בורגיניון, רוטב טעים מאוד שנורא קל לכם לייצר אותו ברגע שאתם מתגנים פרוסות שייטל על המחוות, פשוט הוציאו אותם, זרקו עוד כמה דברים, יין, עניינים, צמצמו את זה, כמה קוביות חמאה אם אתם לא שומרים כשרות, ויש לכם רוטב מושלם.
לוקסי.
מה?
כן, סליחה, תמשיך. יש לכם רוטב מושלם, יש לך משהו להגיד? אני יכולה להגיד משהו?
כן.
אני כבר הרבה זמן לא ראיתי את העיניים שלך בורקות.
בורקות.
כמו הרגע שאמרת שומן טהור. אמרת שומן טהור, פתאום פתק משהו נדלק בך, זרחת.
שומן טהור זה טעים.
זה יהיה...
שני את השם שלי בפלאפון שלך לשומן טהור.
זה כמו ב... נו, ביחסי סעד או מה זו? שיש את המילה שצריך...
סייף וורד.
את הסייף וורד. אז בוא נעשה שהסייף וורד זה שומן טהור.
את תגידי שומן טהור ואני חייך. גם ברגעים הכי שחורים. טוב, והמאכל הנוסף שנקרא בורגיניון הוא פונדו בורגיניון.
יו, איך הזכרת לי?
שפונדו בורגיניון, אני נשבע לך, הייתי עכשיו בפריז, ויש גאות של מסעדות פונדו ופונדו.
באמת?
ורקלט ככה שמביאים לך את המכשיר, אנחנו נדבר על זה בפרק פריז.
גל נוסטלגיה, זה הגיוני, זה חלק מה-90s שאני מדברת על זה.
כן, שהכל חוזר, ואם יש תפריט שיש בו פונדו, אז יש בו פונדו קלאסי, יש בו פונדו מיוחד, נגיד פונדו עם פטריות, ויש פונדו בורגיניון.
שואו, אני מתה.
פונדו בורגיניון, כשמו כן הוא, זה חתיכות של בקר, אבל במקום גבינה...
כאילו במקום שהרוטב בתוך הכלי יהיה גבינה?
יש שם שמן, יש שם שומן. ובעצם נועצים את המזלגות הקטנים האלה בחתיכות הבשר הטעים, מבשלים אותם בתוך השומן, ואז יש לך מבחר את אבים שאת פשוט טובלת ואוכלת, וזה תענוג אחד גדול ומושלם.
עשית לי רטרו מטורף לילדות. אני זוכרת
שההורים
שלי נסעו לחול, והם היו בשוויץ,
כן.
והם חזרו עם כלי לפונדו, אני דברתי איתך, באמת גיל 6-7, אני מזכירה לך שהייתי ילדה שכל מה שעניין אותה זה רק אוכל!
כן.
והם חזרו עם
הכלי.
עם הכלי, ואמא שלי חיממה שמן ובשר, ותיגענו לנו את הבשר בתוך השמן, והרגשנו נורא אנשי העולם הגדול, והם פשוט זוכרים את זה בתור ילדה, את התיגון בשר בתוך השמן, שזה אולי כזה טעים, כן? כי זה בשר בשמן.
כן.
בטח בבורגון עושים את זה עם חמאה או משהו כזה. ו... או עם שומן בקר או משהו כזה, וזהו. אז זה בכלל לא משנה אם זה היה טעים או לא, זה פשוט הכי ילדות מבחינתי.
הכי ילדות.
כן.
אז יש לנו את הפונדו בנוסח בורגונדי.
כן.
ועוד דבר קטן שרציתי להגיד, זה שגם אני כילד קטן, אמנם לא בן 6-7, אולי יותר כמו 14-15, היה אז ערוץ הקניות, ומכרו ערכת פונדו. אני כמו איזה דביל, הלכתי, רכשתי אותה במיטב כספי, ועד היום אין לי מושג איפה היא, כנראה אצל אמא שלי דחופה באחת המגירות הישנות, אבל תמיד שיש חשק לעשות ערב פונדו, ערב קריר בבית, כן. באחד מ-12 ימי השש, גשם, כן, שיש בישראל, אני תמיד אומר, יום אחד אני צריך לאתר את הכלי הזה.
וואו, אנחנו עכשיו שפרקנו את הבית של ההורים שלי,
כן.
אז מצאנו 3 כלים לפונדו ונתנו את 3.
כן.
אני אפילו לא בטוחה שמישהו רצה אותם, בטח הורידו את הבית עם הכלים של הפונדו.
פונדו זה כמו אופי לחם הרי, בסופו של דבר.
אבל דווקא עכשיו פתאום בא לי לעשות פונדו, ואין לי כלי לפונדו.
אין לך כלי לפונדו, אז ערוץ הקניות עדיין משדר שתדעי לך. ואת עדיין יכולה לקנות כלי לפונדו, או לחלופין, לטוס לפריז, וכל מסעדה שנייה תמכור פונדו. אז זהו, כל השמות האלה נשמעים אותו דבר, אבל מאכלים שונים, אבל כולם בבסיסם, פרות השרולה המדהימות של בורגון.
אתה אוהב אולי בקר, אבל אני בחורה של אוף.
זה כל אחד יודע.
ואני מחכה עונה שלמה כדי להגיע, מרוגשת כולי, כדי לדבר על אוף ברס.
אוף ברס.
אוף ברס, או פולה דה ברס, כמו שקוראים לו בצרפתית. האוף שנחשב לאוף הטוב בעולם, לאוף בעל מעמד מוגן בצרפת ובאירופה כולה, אוף שחייב להיות מזן מסוים, פרס גלואז, שזה תרנגולת לבנה, שתורבתה כאן, כאן, אצלי בבית, סתם, באזור ברס.
כן.
וכבר במאה ה-18 תוארה כמלכת העופות.
זה התרנגולת שיש לה קרבולת אדומה.
יפה. היום מדברים, נכון, יש לה קרבולת אדומה, נוצות לבנות ורגליים כחולות, ולכן היא נחשבת כאילו לסמל צרפת, כי היא נוסעת את
דגל.
את צבעי דגל צרפת, כן. מה שנקרא, הם קינאו בפיצה מרגריטה של האיטלקים, שזה אדום לבן ירוק, אמרו, חייבים למצוא משהו כחול באוכל, וספירולינה לא היה באזור.
כן.
אבל באמת, אוף מפואר מאוד. בוא נדבר קצת על מה מיוחד באוף הזה. חוץ מהזן, כמובן. אז מה מיוחד באוף הזה? קודם כל שהוא גדל באזור מסוים. אזור מסוים ולא גדול גם כל כך. מעט מאוד מהעופות שגדלים בצרפת הם עופות ברס. אנחנו מדברים על 1.2 מיליון עופות ברס בשנה, שזה בסך הכל 0.1% מכלל העופות שגדלים בצרפת.
כן.
0.1% זה שום דבר.
כלום.
כלום ושום דבר, שרק 10% מהעופות האלה מיוצאים. כלומר, את רוב עופות הברס אתה תמצא בתוך צרפת, במעדניות מאוד מאוד נחשבות, וכמובן במסעדות מסעדות טובות. עוף יקר.
לא זול.
ולמה? כי הגידול שלו מאוד מאוד יקר. זה עופות שגדלים בפיקוח מאוד מאוד רציני. כל עוף ועוף מפוקח באופן אישי על ידי המרכז לעופות בברס. כל אחד מהם. כשאתה תראה אותו בחנות, אז אמרנו, קרבולת אדומה ורגליים כחולות, על רגל שמאל תמיד תהיה טבעת. ועל הטבעת יהיה כתוב את שם המגדל. בסך הכל 200 מגדלים. בכל אזור ברס שמגדלים את העופות האלה. והגידול הוא בתנאים שכל תרנגולת בעולם הייתה רוצה לגדול ככה. מה שנקרא, מאוד מכבדים את החיים. לכל תרנגולת יש 10 מטר מרובע. 10 מטר מרובע, זה אוף חופש.
זה חדר, זה חדר בדירה בתל אביב.
זה חדר בדירה בתל אביב לתרנגולת, כן?
אוקיי.
כל העופות אין פרי ריינג', לפחות 4 חודשים, כשבכוונה לא נותנים להם חלבונים, כדי שיהיה להם את הצורך בחלבון, והם ילקטו. הם יאכלו מהאדמה, הם יחפשו את החרקים ואת התולעים. כן נותנים להם במקביל, מגיל 35 ימים, דגנים ומוצרי חלב, אבל זה בנוסף. כלומר, זה לא במקום הליקוט של האוכל בבר, שנקרא. עד כאן זה נשמע אידיליה, נכון?
כן.
אז זהו, שלא. כמובן שיש את הרגע הזה, שלא עזר שום דבר, אנחנו אוכלי העוף והבשר, צריכים לפקוח עיניים ולהבין מה עובר על החיה שלנו לפני שהיא מגיעה אלינו לצלחת. את השבועות האחרונים לחייהם עוברים עופות הברס, באיזשהו חדר יותר אפלולי, ושם הם מוזנים באופן יותר אינטנסיבי בתירס וחלב. אנחנו לא מדברים על פיתום כמו אווזים, חס וחלילה, אבל כן נותנים להם לאכול הרבה תירס והרבה חלב, כמה שהם רוצים, כדי שהם יגדלו ויצברו וישמינו. ואז באמת, כאילו, לפי המשקל שהם הגיעו אליו, מוכרים את זה בתור פולה, שזה עד 1.2 קילו, פולארד, שזה 1.8 קילו, או צ'פון, מה שנקרא תרנגול, שזה 3 קילו.
וואו.
כן.
3 קילו זה עצום.
כן, אבל הוא כבר בין 8 חודשים. הוא לא כמו הפולארד והפולה שהם 4 חודשים.
אוקיי.
אז זה האוף ברס.
כן.
אוף שאוכל טוב, חי טוב, ולא סתם מגיע לאיכויות כאלה ש... זה לא דומה. זה פשוט לא דומה לכלום. אי אפשר לאכול עוף מהסופר בישראל, ועוף ברס, ולדמיין שזו אותה חיה.
אין לו טעם של עוף.
אין לו טעם של עוף. יש לו טעם.
אוקיי.
של טבע.
ומה עושים איתו?
קודם כל, לפני הכל ואחרי הכל, קוקובה. קוקובה, תרנגול שיקור, או תרנגול ביין. אמרנו שהתרנגולים הזכרים, הם באמת יותר גדולים ושמנמנים, ואותם מבשלים ביין, כי היין עוזר לרקח. איך מכינים קוקובן? זה מאוד מאוד פשוט. כמו ביף בורגיניון, אבל באוף.
אוקיי.
אני חושבת שזה יהיה הדרך הכי מהירה להסביר את זה. בעצם אנחנו מדברים על טיגון בייקון ובצלי פנינה, או בצלי שלות בחמאה, ואז מוסיפים את האוף, את השום, את הבוקה גרני, שאם מישהו לא יודע מה זה בוקה גרני, זה עלי דפנה, טימין, קצת קרישה, וגיבולי פטרוזיליה, ופטריות, הרבה פעמים שם זה יהיה פטריות מורל, מוסיפים טיפה ברנדי, ומוסיפים אחר כך יין אדום, שלא חסר יין אדום נהדר בבורגון, בשפע. מבשלים, ובסוף מסמיכים את זה, בגלל זה שאלתי אותך מקודם לגבי התוספת חמאה לביף בורגיניון או לרוטב בורגיניון, פה מסמיכים את הרוטב של העוף עם תערובת החמאה והכמח. בגרסה של ג'וליה צ'יילד, שאמרתי בהתחלה, זה לא בדיוק הייתה הגרסה הקלאסית, היא מוסיפה גם ירקות לתוך התבשיל, אבל בגרסה המקורית של הקוקובן, אין את הגזר.
אין.
ואת הסלרי.
אוקיי.
אוקיי. אגב, כשדיברנו על פרק אלזס, כשיצאנו מאולפן אמרתי לך, שכחתי לדבר על הקוקובן של אלזס.
נכון.
אז באלזס עושים קוקו ריזלינג.
קוקובן לבן.
קוקובן לבן, כן.
אוקיי.
אבל בבורגון כמובן שזה יהיה אדום.
אוקיי.
אז זה הקוקובן. מה נורא מעניין בצרפת, שתמיד אנחנו אומרים שבצרפת הקלאסית, עם יין אדום מבשלים בשר, ועם יין לבן מבשלים דגים, אבל האוף הוא אי שם באמצע. אוף אפשר לבשל גם ביין אדום וגם ביין לבן.
אוקיי.
אז גם בתוך בורגונדי, או בתוך בורגון, אנחנו פוגשים את הקוקובן, שהוא בישול ביין אדום, אבל יש להם גם מאכל מאוד מאוד מפורסם, שהוא אוף ביין לבן. וזה האוף גסטון ג'רר. זה, אם אתם אוכלים שם במסעדות, אתם יכולים להתקל במתכון הזה, שלדעתי זה חלום. זה מתכון שאני הכנתי אותו פעם בבית, ואני מאוד 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 אוהבת אותו. אנחנו מדברים על אוף שמתבשל ברוטב של יין לבן, שמנת, חרדל, גבינת קומטה שמסמיכה אותו והופכת אותו לשמנוני ועשיר מאוד מאוד, ופפריקה.
פפריקה.
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 מאיפה הגיע פפריקה?
מאיפה?
אז יש איזושהי אגדה אורבנית שפעם אשתו של גסטון ג'רר ב-1930, הם ירחו איזה מישהו אצלם בבית.
גסטון ג'רר היה ראש עיריית דיג'ון.
נכון, הוא היה ראש עיריית דיג'ון, תודה רבה. ירחו איזה איש קולינרי אצלם בבית, ואשתו מרוב לחץ, מרוב פאניקה, נשפך לה מלא פפריקה לתוך הסיר.
וראו כי היא טוב.
והיא, אז היא אמרה, אוי, אני חייבת לדלל את הפפריקה, אני אוסיף לזה יין לבן, קרם פרש, גבינת קומטה, לדלל את כל הסיפור הזה. אני לא כל כך קונה את הסיפור הזה של הטעות. כאילו, די, אני טעות שלי במטבח זה קביעה. אצלם טעות במטבח זה טרטטן.
טרטטן.
טעות במטבח זה קרם ברולה. די כבר, זה לא טעות. סבבה, היא רצתה לשים פפריקה. היא רצתה אגב לשים פפריקה בצדק, בעיניי. כי זה מה שנותן את הצבע למתכון הזה. אוף שמבושל בשמנת וחרדל, זה...
הוא לבן.
הוא לבן, הוא לא... הוא לא מעורר תיאבון. אז היא שמה פפריקה. זה חמוד להגיד שיש לך פפריקה, אפילו שזה לא תבלין באופן מסורתי צרפתי. הכל בסדר.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי.
זה אוף גסטון ג'רר, טעים, נהדר, תאכלו. והדבר השלישי שרציתי לדבר עליו באפרופו אוף,
נו?
זה הביצים.
אוקיי.
זה שייך לאוף, לא? זה לא בפרק אוף?
ביצים זה של אוף, כן.
אוקיי. אז אף מורט, ביצים בנוסח מורט, אם אתם מגיעים לבורגון, זה בדיוק הביף בורגיניון והקוקובן רק בביצים.
בעצם ביצים מבושלות ביין.
זה טירוף. זה ביצים אלומות שבמקום לבשל אותם במים עם טיפה חומץ, הם פשוט מבשלים אותם ביין אדום. כן ראיתי גרסאות...
מאוד הגיוני, מה? אגב. יין אדום, חומצי, נותן כאילו את תפקיד החומץ.
את מה שביצה אלומה צריכה בעצם.
כן.
ואז כאילו הם מגישים את הביצה האלומה במקום ברוטב, הרוטב בנדיקט הקלאסי, הרוטב הולנדז הקלאסי, הם באמת עושים רוטב בורגיניון. רוטב של יין אדום עם פטריות וירקות שורש ובוקי גרני וכל זה. בסוף מה שיוצא לנו זה כמו אקס בנדיקט של טוסט, ביצה האלומה שבושלה ביין אדום ורוטב יין אדום סמיך, גן עדן.
כן?
גן עדן.
מעולם לא טעמתי.
פעם היה בבסטה, שבוע בורגון.
כן.
והיה את המנה הזאת.
אז אחת, אחת שיודעת.
אחת שיודעת, זה ממש 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 טעים. חשוב להגיד, אגב, שאם אתם רוצים להכין את זה בבית, אז ביצה שבושלה ביין אדום, הצבע שלה לא כל כך יפה, היא לא מגיעה לאדום, אז היא אדום מפרפר כזה, אז תכינו מספיק רוטב סמיך בצד, בשביל לחסות את הביצה ברוטב, כי או שתבשלו אותה במים, ופשוט תשפחו מעל זה רוטב יין אדום, זה לגמרי עובר.
עוברת אפרת.
ברור.
טוב. אפרת, סיימנו עם העופות?
גמרתי עם העוף, ועכשיו אחרי שאתה דיברת על בישול של בשר ביין, ואני דיברתי על בישול של עוף וביצים ביין, בוא נדבר קצת על היין.
בוא נדבר על היין.
בוא נדבר על היין בבורגון. אנחנו בדרך כלל לא מקדישים כזה חלק גדול בתוכנית שלנו ליין, אבל בכל זאת אנחנו נמצאים באחד, כאמור, ממחוזות היין הטובים בעולם, ואנחנו עכשיו נסביר מה הגדולה של בורגון ביחד עם דניאל ליפשיץ, הבעלים של בורגון קראון, שכבר משנת 2012 מייבא לארץ יינות מעולים מבורגון.
בורגון, כמה האיש הזה אוהב את בורגון. בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
היי.
מה העניינים?
בסדר. קורה.
בסדר, רגע, אתה בארץ?
לא, לא, אני בבורגון.
אוללי, לא, 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 לא.
בדיוק בין עבודה, שהייתי צהריים, יש לי יצרן שמגיע עוד מעט לארוחת צהריים, אני כזה, 7 שעה, 20 דקות איתכם ולשם.
אוי, העבודה כל כך קשה, יש לו יצרן יין שבא לארוחת צהריים.
תאמיני לי, תאמיני לי, שזה נראה תמיד כל כך טוב, בשלב מסוים אחרי כמה ימים, כל מי שבא איתי אמר לי, אומייגוד.
כן?
אז יש לי שני דברים.
ברור, זה הכי קשוח שיש, ואני אתם מה זה לטעום 200 יינות ביום, 250 יינות ביום, אתם מתים. וזה נחמד, כן, כל יום, צהריים, ערב עם יינן, כן, נפלא, תוך יומיים, עם האוכל בבורגון, והשתייה הזאת היא, בואו.
האמת שזה נכון.
מאוד כיף, כן, אין לי תלונות והכל, זה כיף, אבל זה גם קשוח.
זה טיפה פחות קשוח מלהיות קורא פחם, טיפה פחות, אבל זה, לא, זה לא פשוט, גם אנחנו נגיד שאנחנו עושים טעימות של תפריטים, לוקסי, כאילו זה קשה, באיזשהו שלב, אתה לא נהיה, אתה לא...
אתה הולך לאיבוד.
אתה מת.
אתה הולך לאיבוד.
זה עבודה, זה באמת עבודה, זה נראה וואו, ובאינסטגרם כל דבר נראה וואו, אבל מזכירים רכבים, טיסות לילה, אני ישנתי שלשום, אני ב1:30 הייתי צריך להזמין עם השותף שלי ברגר קינג באובר איט לדירה שלו בפריז, כי שכחנו, כי לא היה לנו מה לאכול.
וואו.
בערב שנחתנו מהטיסה, שותים יין, יאללה. ארבע שעות, לרכבת לבורגון, פגישה כבר בבוקר עם עיניים עצומות. וואו. בסדר, הכל טוב, אין, זה לא שבא להתלונן, פשוט אומר, כן, זו עבודה קשה, מאוד קשה.
אני רוצה להגיד לך שכדי להשתכנע שזו עבודה קשה, אני מזמינת עצמי לנסוע איתך לבורגון, ואני אגיד לך אחר כך אם זו הייתה עבודה קשה, טוב?
בהחלט, אני אקח אותך לאיזה אחד קשוח ביום השביעי שאת אומרת לי, דניאל, תקשיב טוב, אני כאן, אתה רואה? סיימתי לבוא, תעדכן אותי כשאנחנו חוזרים לארץ.
תגיד, בורגון היא אחד היעדים הקולינריים הבאמת מסעירים בצרפת, אבל אם יש משהו שמתעלה על הקולינריה זה היין. מכל המקומות בעולם, איך התחיל הרומן שלך דווקא עם חבל הארץ הזה?
האמת היא שדרכי ביין התחלתי בגיל מאוד מוקדם, אצל, אני לא אקח אחורה, אבל דייטינג, אמא שלי ניהלה מסעדות, ואז כזה לקחה אותי לכל מיני דברים שהיו לה בעניין היין, אבל בגיל 19 הגעתי לאיש הענבים, וכזה קורס יין כזה נחמד של שלחתי עם הבת זוג שלי באותו זמן להמולדת שלה, מאוד התלהבתי מהיין, נכנסתי לעולם היין, ובזמן הכדורגל זה היה ההובי שלי, ממש ההובי שלי, הייתי קורא בערב, תואם, מגיע בימי שישי לאיש הענבים, תואם את ההמון יינות, עושה קורסים, ואחרי תקופה מסוימת, גם החברים שקרתי סיימו לי, יאללה, בוא, כאילו, חייב לטעום בורגון, טעמתי, ואמרתי, זה הדבר.
זה הדבר.
אני עוזב את שאר עולם היין כרגע, ומתמקד בזה עד הסוף. פתחתי גם קבוצה של טעימות, שהיינו תואמים כל חודש נושא אחר בבורגון, הייתי מכין מצגת של בין 10-17-20 עמודים, מכין את הטעימה מכל אחד מה שיש לו בבתים מהנושא הספציפי, והיינו עושים את כל הטעימה גם בטעימה עיוורת. תמיד, תמיד טעימה עיוורת.
ככה התחיל, ככה התחביב התחיל.
ככה התחביב התחיל.
וואו.
עכשיו,
אבל תראה כמה שאלות יוצאות מהדבר הזה, כי בעצם הוא אמר כל פעם נושא אחר בבורגון. בורגון היא ממש לא רק דבר אחד.
כן. אבל רגע, בוא נלך אחורה שנייה. מה יש בו בבורגון שממנה יוצאים העיינות הטובים בעולם? מה מייחד איזו?
קודם כל, אחד הדברים הכי יפים זה שהרי בורגון היא כזה heritage של יונסקו. עכשיו, בשמפיין קיבלה את זה, כי בשמפיין יש, אתה יודע, מנהרות מטורפות, מלחמות היסטוריות והכל. בורגון נטו קיבלה את זה בגלל הקרמים. ומה הגדולה של בורגון? כמה דברים. קודם כל, אקלים מושלם יחסית ליין, יש פה, זה אזור קר יחסית, אבל עדיין יש הרבה חום בקיץ, ככה שהבשלות נהדרת, והמון המון פשטות. אם תסתכל על בורגון, הפשטות מטורפת. להבין את בורגון בין בורגון, וילאז', פרמייר קרו, גרן קרו, זה מאוד מאוד פשוט. זאת גבעה אחת שהולכת, אני מדבר גם על המרכז, על הקוט דור בעצם, על הלב של בורגון. אז בורגון, קודם כל, אדמה מאוד מיוחדת, שילוב בין אבן גיר לחמר, זווית מושלמת לכיוון השמש, חשיפה מזרחית בערך לאורך כל הקו, קצת דרומית וכל מיני, אבל לא נלאה בזה. ואני חושב שביטוי הכי מושלם שיש גם לפינו נואר ושרדונה, מה שנחמד וחכם בבורגון, בייסיקלי אנחנו מדברים רק על פינו ושרדונה, ואנחנו מדברים על שינוי מאוד גדול בין קרקעות במרחקים מאוד קצרים. כשמסתכלים על המפה של בורגון, היא לא נראית הגיוני. זה לא נראה הגיוני לזה שיש כל כך הרבה חלקות שונות. למה? אבל כשמסתכלים על הגיאולוגיה, כל חלקה ממש שונה, קצת שונה מהשנייה, ומבטאת את האדמה בצורה אחרת. זאת אומרת, אין ביטוי אדמה מטורף כמו בורגון. זה הליבה, זה שרירי הליבה של הטרואר העולמי.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול. אז בעצם בורגון, הרבה יותר מטכניקה, ובגלל שהכל כמעט זה אותם זנים, או שרדונה ללבן, או פינו נואר לאדום, בעצם בורגון זה טרואר, זה אדמה.
זה טרואר.
וואו.
זה רק זה טרואר.
זה מרגש אותי.
שנייה אחת, אנחנו נוציא רגע את העניין של יצרנים, אנחנו מדברים על טרואר, על טרואר, 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 שגם נקבע על ידי ניסוי ותהייה של, בייסיקלי, של נזירים, שפשוט היו כאן, וגם די עשו את החלוקת קרמים, מה יותר טוב, מה פחות טוב, גם על המון על ידי ניסוי ותהייה.
זה מרגש אותי. אני פה עם עיניים נוצצות.
כולה רוטטת.
כי אני מעריצה אדמה וחקלאות, וזה מרגש אותי לדעת שיש אזור בעולם שבאמת בסופו של דבר, הבקבוק האיכותי זה תוצר חקלאי, ופחות אולי עבודת ינן, כאילו...
אני אגיד שלטעמי, אני אקח את בורגון ואגיד שזה 30% לבציר, 30% לחלקה, ו-40% ליינן.
אוקיי.
יננים יותר חשובים ביין לבן, מאשר ביין אדום. כבסיס. אחרי זה כמובן סופר כן. חשובים גם האדומים ממעמו ושיטות וטכניקות, אבל ביינות אדומים זה לחלוטין הטרואר של הטרואר. כי בסוף ביין לבן, הטרואר הכי גדול בבורגון הוא לא הכי יקר בבורגון, כי אין את היינן הלבן הכי טוב שעושה אותו. אבל באדומים יש את המצב הזה, ושאנחנו מדברים על רומני קונטי, או מדברים על מוזימי, אז אנחנו כן רואים שיש לנו פה את לרואה, או רומני קונטי, עם יינות שהיום מגיעים לשוק, בין 20 ל-100 אלף יורו בקבוק.
אז תגיד, רגע, אפשר ליפול גם עם יינות בורגון? יש יינות כאילו לא טובים, או שבאופן גורף אפשר להכריז שאם אתה לוקח יין מבורגון, תמיד תזכה באיזשהו משהו טוב?
אם אתה לוקח יין בבורגון, רוב הסיכויים שתיפול.
שתיפול.
שטיפול על משהו לא טוב, לא.
שטיפול על משהו לא טוב.
לא טוב.
וואו.
תתנח.
למה?
בהחלט. אבסולוטלי. קודם כל כמו בכל אזור יין. 95% יינות לא מספיק טוב. לא סופר פיין, טובים והכל.
אשכרה.
כדי ליפול גם בבורגון, לעומת אזורים אחרים, בדיוק בגלל שאנחנו מדברים על טרואר, עשייה, יינות מאוד דליקייט, צריך להבין, פינו נואר הוא דליקייט, הוא זן מאוד דליקייט, העבודה איתו, ימינה שמאלה, היא מאוד מאוד חשובה, זה כמו קפה הכי איכותי, צריך ללכת על המכונה הכי פיקס, אחרת הוא יוצא זוועה. אז זה הרבה פעמים מה שקורה בבורגון, חומצי מדי, אין לנו בשלות מספקת, או יותר מדי כבד וכאלה, זאת אומרת, כשאנחנו באים לבורגון, אנחנו כן צריכים לבוא עם הכוונה מראש.
אז בוא תעשה לנו איזשהו סדר בבלגן. אנחנו מגיעים לבורגון לראשונה בחיינו, נניח, איך החלוקה של רמות היין עובדת? מה אני צריכה להבין כדי ללכת ליהנות היותר טובים?
מה שנוח בבורגון, זה כשאנחנו מסתכלים על המפה, עם קצת כזה 15 מעלות של גבעה, זה מתחלק לאבן גיר וחמר. אז מה קורה? החלק הכי נמוך, הוא יהיה ברמת בורגון. יש 4 רמות. בורגון, אחרי זה וילאז', זה נחשב רמת כפר, פרמייר קרו, גרן קרו. בורגון, זאת אומרת שאפשר להרבב ענבים שמגיעים מהתחום של כל מיני כפרים, שעלינו לרמה של כפר, וילאז', כל הענבים יגיעו מאותו הכפר, מתחום הכפר יכול להיות חלקות שונות, בפרמייר קרו וגרן קרו, זה כבר לרוב כמעט תמיד תהיה חלקה יחידנית, לא ניכנס לדברים שהם לא, זה לא מעניין.
חלקה יחידנית, כלומר גרן קרו ופרמייר קרו, זה חלקה ספציפית, שרק...
כמעט תמיד באה מאותה חלקה, בדיוק מאותה חלקה בכפר ספציפי.
אוקיי.
איך הרמות באות? בדרך כלל, בתחתית הגבעה בורגון, אנחנו קצת עולים לשיפוע חלקות ברמת וילאז', אנחנו מגיעים יותר לכיוון המרכזי, חלקות ברמת פרמייר קרו, באמצע הסלופ, באמצע הגבעה, בעצם מה יהיה לנו? את החלקות גרן קרו. למה? כי שם יהיה את השילוב האולטימטיבי בין חלקות עם חמר לאבן גיר. ואז יש לנו את המורכבות הכי גדולה. למטה יש לנו אדמה רק עם חמר, אז היא יותר כבדה, אז היא פחות מורכבת. למעלה יש לנו רק אבן גיר כמעט, אז אנחנו נקבל המון מינרליות, אבל גם פחות מורכבות. ולכן, כשאנחנו עוברים את הגרן קרו למעלה, אנחנו נחזור לפרמייר קרו, עולים למעלה, נחזור לוילאז', עולים עוד למעלה, יאללה. אנחנו יכולים לחזור לבורגון.
איזה קטע.
היא בעצם הכי עני.
כזה...
אז זאת היא חלוקת ממש... העינות בבורגון, שבאים משולש. כדי לדעת, זה בורגון, וילאז', פרמייר קרו, גרן קרו.
איזה קל לזכור את זה.
ולא רק זה, אלופי העולם האלה בשיווק מה עשו, הגיעו בשנת 1936, והוסיפו לכל שם כפר, את החלקת גרן קרו שלו. אז עשו עוד פעולה מאוד טובה לרמה השיווקית. זאת אומרת, אם בפוליני הכפר היה נקרא פוליני ושסן, ושניהם יש את חלקת מונרשה שהיא הכי טובה בכפר, פוליני מונרשה, שסן מונרשה, הפכו את זה להיות סקסי מאוד.
הבנתי. ואלה עינות אבל כבר יקרים, נכון? העינות של הגרן קרו הם כבר עינות יקרים. אי אפשר למצוא שם משהו זול.
מאוד מאוד יקרים.
כן.
הכי יקרים בעולם. זה האליטה של עינות העולם, אבל... מצד שני, היום, אם אנחנו נלך 10-15 שנים אחורה, או 20 שנים אחורה, העינות האלה לא היו כל כך יקרים, שלא נדבר על עינות וילאז' גם של היצרנים הכי טובים. היום היצרנים הכי טובים, גם העינות וילאז' שלהם, ואפילו הבורגון רוז' שלהם, כבר מאוד מאוד יקר. אבל מה קורה במצב כזה? כולם נורא מפחדים, וואי, בורגון, איזה יקר, אני לא אקבל דבר טוב. מה קרה ב-10 שנים האחרונות? ובמיוחד עוד ב-5. המון יצרנים, שלא היו כאלה יצרנים טובים, הגיעו נגיד הרבה דור צעיר, שהתחיל לעשות יין הרבה יותר טוב, כי הוא רואה את הפוטנציאל. אז בעצם מה אנחנו צריכים לחפש, כשאני היום צרכן, שרוצה להשקיע יין, ולהגיד וואו, אני יכול להשקיע עכשיו יין, ב-100 שקלים. אז אני לא מדבר איתך על 50, 60, זה כבר משהו אחר. אבל אני מדבר על משהו שהוא affordable, לאנשים שאוהבים יין, או יש לו המון, 100, 150, משהו כזה. אנחנו צריכים להגיע, ולמצוא את ה-newcomer, את היצרנים החדשים, או בצד שני, ללכת לעינות הנמוכים של יצרנים טובים, שגם יעשו עבודה מצוינת. זאת אומרת, הולכים ליצרן כמו פוריה, שישבתי אתמול לארוחת ערב, דיברתי איתו ואמרתי לו, תקשיב, הבורגון רוז שלך, זה יין משנה מפה, זה יין שנותן את החלום. הוא מגשים לחובב יין ענק, שלא יכול לקנות את הגרן קרו שלך כי הוא עולה 1,000 יורו, או את הפרמייר שעולה 200 יורו, מגיע לוילאז' וקונה אותו ב-30 יורו.
וואי, איזה כיף.
אבל מקבל את התמורה של דברים שכאילו זה לא יאמן, ולכן מה אני מחפש היום? הגדלת עוגה, וזה גם מה שאנחנו עושים.
כן, כי אחרת זה נורא יקר, כי אחרת לחיות על בורגונים זה יקר. יפה.
אבסולוטלי. אבל שאנחנו באים היום לישראל, אפילו לפרוטפוליו כמו שלנו, או פרוטפוליו עם קצת אחרים, אפשר להגיע לשתות בורגון בלאן, או וילאז' של... סתם, יקב חדש שהבאנו, נגיד שנקרא גלנטנה, היינו מוכרים אותו בפיסל, וזור ה-200 שקל, משהו שכאילו כבר לא קיים. והאיכות מדהימה.
אוקיי, עכשיו בוא נגיד, נסעת לך לצרפת, הגעת לחבל בורגון, אתה רוצה לעשות איזשהו סיבוב טעימות ביקבים.
לא אתה, אנחנו, אנשים פשוטים.
פשוטי העם, בן אדם רגיל. אפשר להיות ספונטני? אפשר להיכנס לכל יקב? חובה לקבוע מראש? איך יודעים איזה יקבים שווים ביקור?
קודם כל... פעם היו אומרים שבבורדו אי אפשר להיכנס לשום מקום, אבל אפשר לקנות הכל, ובבורגון אפשר להיכנס לכל יקב, אבל אי אפשר לקנות כלום. היום בבורדו אפשר בערך להיכנס לכל יקב, ואפשר גם לקנות כל יין שרוצים, כי בורדו במצב הכי גרוע שהיא הייתה בהיסטוריה שלה בערך, מבחינת הכמות והעניין והדברים. בורגון, הבעיה היא שגם כמובן קצת טופ-טופ קשה לקנות, אבל יש הרבה יותר מה לקנות היום, ומאוד קשה, וקצת יותר קשה לבקר, בהרבה מאוד יקבים סופר נחשים, אבל בכל האפקאמרים, בכל מי שדיברתי עליהם, הם בהחלט אפשר להגיע אליהם, בהחלט אפשר לבקר שם. אני כן ממליץ לקחת אפילו כזה סיורים מקומיים, לדבר עם אנשים, למצוא, לחפש. יש היום, האינטרנט מפוצץ במידע, אפשר לחפש פה איזשהו מדריך מקומי, או אפילו להגיע לבון עצמה, וללכת לבקר ביקבים הגדולים, כמו דרועה. ביקור בדרועה הוא מדהים.
Okay.
הוא ביקור שמתקשר גם למלחמת העולם השנייה, שהם החביאו יינות מהגרמנים, wow. וסתם שמו רק את היינות הנמוכים למעלה.
כן, זה גם קודם כל, זה גם, לא אזור, זה גם לא אזור גדול, אז זה די קל לטייל, ורק ככה להדגיש את דרועה, דרועה הכוונה לדרוע, כותבים את זה דרועין, אם אתם מחפשים.
יוזף דרועין, כן. D-R-O-U-H-I-N.
כן.
אז הנגוסים האלה בבון, קצת קשר, תפנו לדבר, לקרוא קצת באינטרנט, היום המידע נמצא בכל מקום. וכן, אני כן ממליץ ללכת לאיזה ביקור, אם לא מבינים, ובאים פעם ראשונה, בהחלט איזשהו מדריך מקומי, אפילו לשאול בבית מלון, או לבדוק באינטרנט,
okay.
וכן לעשות. זה כמו שאני הייתי באקרופוליס לפני שבוע, לקחתי מדריך, זה הדבר הכי טוב שעשיתי.
אני מאוד מסכימה איתך, אתה יודע, זה כמו שהייתי עם עומרי בפומפי, נסענו לפומפי לעתיקות, ולא לקחנו מדריך. ואז מה זה נראה? הרי מה תבנים? אתה לא מבין כלום.
כן.
אתה צריך לקחת מדריך שיחרטט אותך ויגיד לך...
לא, ספר לך את הסיפור של המקום.
לגמרי.
עכשיו תגיד, אוקיי, אז מה לטעמך, חמשת העינות שחייבים באמת לטעום בבורון?
כן, לאו דווקא אולי הכי גדולים, אולי גם כאלה שיש לנו כסף לקנות.
בוא נגיד גם כאלה שאתה מייבא לישראל, לא כאלה שחייבים לנסוע לבורגון בשבילהם.
חמשת העינות שחייבים לטעום אצלי בפורטפוליו, אני אחשוף את זה, אני צריך לעשות את זה, זה חתיכת שאלה, אבל אני, אוקיי.
נסה?
לא אמרנו שיהיה קל.
אוקיי, אפשר. אז אני, אם אני צריך להמליץ על חמישה עינות, אני הייתי הולך בבורגון בלן על דומיין אלן שווי.
אוקיי.
שנותן תמורה מדהימה, יקב קונסיסטנטי, אני עובד איתו משנת 2010, הוא מהראשונים בליסט, כל שנה ממשיך, המחירים שלו נשארים מאוד מאוד דומים יחסית, והוא נותן תמורה באמת 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 מעולה, ומבטא לנו את הכפר פולינים אורשה. לדוגמה.
וזה יפה, כי זה לפי מה שהסברת קודם, לחלוקה של רמות היין, זה החלוקה כאילו הפשוטה, זה בורגון. זה יין מבורגון בלן.
אוקיי.
בורגון בלן, סביב ה-100, בוא נגיד 150 שקל כזה, לפני הנחות, דברים, whatever. הייתי אומר, ברמה של היין האדום.
איך התקלנו אותו? איזה כיף. אני מה זה נהנית כרגע.
ממש. הייתי הולך על גלנטנה. בורגון רוז' יצרן חדש, בדיוק מה שדיברנו, פריצה מאוד קדימה מ-2018, הייתי הולך פה, גם אם יש את הבורגון רוז' ואם יש קצת כסף להשקיע עוד, הולך על וולנה וילאז' או פומר וילאז', משקיע סביב ה-220-230 ומקבל תמורה, וואו, אני ניחשתי בעיוור על זה הרבה יותר גבוה ממה שזה היה פעם קודם שקיבלתי את זה.
אוקיי.
אז... פה הייתי הולך בכיוון הזה באדום. אם אני צריך ללכת קצת יותר למקום מאוד מעניין, אז היום יש מין כזה, כל הבן לבן נהיה מאוד חזק. יש בעצם איזשהו קלסיפיקציה שנקראת קודנוי וילאז'. קודנוי וילאז' זה משהו שהוא לא בורגון רוז' ולא וילאז'.
בן לבן.
הוא משהו כזה בן לבן. אז דומן ז'אן מרק מיו, אליקס מיו, היינניץ, בואי, יש את מדם לרועה, את ססיל טרמבלה ואליקס מיו, זה שלושת היצרניות לטעמי הכי גדולות שיש היום בבורגון, אפשר לספר הרבה, אבל קודנוי וילאז', חלקה ספציפית שנקראת פלק, או הגפנים הבוגרות, גם יין, סביב ה-200 כזה, שנותן תמורה של רקורד מי, גרנד קרו.
אשכרה.
גפנים בוגרות. בוא נעלה כבר לרמות הגבוהות.
ונלך לגבוהים?
כן.
אז אם הייתי צריך ללכת לרמות הכי גבוהות, אז אני הייתי, כל חובב צריך לקבל, אתה יודע, כל כפר הוא ניואנס אחר. אז אני הייתי הולך בין כפרים, כל פעם לוקח קצת אחד אחר כדי ללמוד, אבל אם אני צריך ללכת על איזה יין שהוא מס, צריך לנסות את היצרנים הכי גדולים בעולם פחות פעם אחת, אז אם אנחנו נלך על לבן, הייתי אומר שצריך לנסות את קושדורי, זה היצרן הלבן הכי חשוב בבורגון היום. קוש דורי, אפשר בורגון בלן, הוא עולה יותר מרוב הגרן קרו בבורגון.
אשכרה.
אז זה ברמה הלבנה, ואם הייתי הולך לרמה של היין האדום שהוא, ששווה לעשות את זה, זה לשתות את דומן ארמן רוסו, ארמן רוסו או דומן ג'ורג' רומיה, שני יקבים היסטוריים חשובים בבורגון, באמת כאלה שנותנים לך להבין את המהות של העומק והעוצמה של בורגון. כמובן שאם זה Endless Funds, דומן דלה רומנה קונטי,
okay.
אני לא מייבא, יש יבואן בארץ, קוראים לו תומר גל, אבל דומן דלה רומנה קונטי זה ללא ספק אחד היקבים הכי חשובים בבורגון, אחד היקבים עם הפייר פרייס הכי טוב ביציאה מהיקב, ואחרי זה כמובן השוק העולמי הוא כאילו בטירוף והכל, אבל אם אפשר למצוא את זה, מסעדות בצרפת, בישראל כנראה מאוד קשה להשיג, גם המחיר נורא נורא גבוה, אבל במסעדות בצרפת, ללא ספק אפשר להגיע ללשתות שזו של רומנה קונטי, ביבה 1,000 יורו, 1,200 יורו, או לשתות בכלל את הגבוהים, אפילו רומנה קונטי, רומנה קונטי, שעולה בשוק העולמי סביב ה-20 ומשהו 1,000 יורו, הוא עדיין בר מציאה למי שכאילו מוכן להשקיע חבל על הזמן, אז את ה-5,000-6,000 יורו בכל מיני מקומות.
אז כן, זה כאילו או לקנות בית ביוון או בקבוק יין בבורגון, זה כאילו תחליט.
אבסולוטלי. אבל חוץ מזה אפשר לקבל תמורה נהדרת ונפלאה מיצרן כמו פטי רואה, בחור יפני חדש שעושה דברים, וב-50 יורו אפשר למצוא אותו במסעדות.
אתה יודע שיש לי...
ולקבל תמורה מדהימה.
יש לי שאלה ככה לסיום, שני דברים שלא הזכרת עד עכשיו. אחד, כן. מרסו, שאני ריארתי עליו מקודם, לפני שעלית על זה.
אני בדיוק במרסו, אולי בגלל זה.
אז אתה במרסו עכשיו?
יואו,
אוקיי, אז אחד, אנחנו לא נדבר על זה כי זה קשה לי מדי. הדבר השני, תראו, זה דבר מדהים, אנחנו בשיחה מאוד מאוד ארוכה על יינות בורגון, ולא אמרנו את המילה שכל ישראלי יכול לדקלם כשאומרים לו בורגון, וזה שבלי.
האמת היא כי...
היה משהו מאחוריה שלו.
כי נהיה פה על ההיסטור.
בורגון אזור מאוד גדול. בורגון אזור מאוד גדול.
ושבלי מאוד רחוקה מחוף הזה.
ללכת לקבל את ה... אני במקרה גם תפסת אותי פה, שאני נמצא מול הגבעה של הקוד דור. זאת אומרת, הקוד דנוי והקוד דבון. הלב החזק. עכשיו, שבלי ומקון, אנחנו יכולים לעשות עליהם שיחה אחרת וענפה. אבל זה אזורים שונים, עכשיו שבלי,
כשנדבר
על שבלי ומרסו, זה אולי הניגודים, כי מרסו זה הכפר היותר של השרדונה מבורגון, שמבטא את הטרואר עם היותר דבשיות, אגוזיות, לא יודע אם להגיד עומק, כי גם בשבלי יש המון עומק, אבל המון, המון קומפלקסיטי, המון מורכבות, ועינות שיכולים להתיישן בצורה מטורפת, זה אותו דבר בשבלי, רק שבשבלי, מה שמתבטא, זה יותר מה שנקרא טעמי ים, טעמי אויסטרים, טעמים של מינרליות. את רואה את הגפנים בשבלי, את באה לשבלי, את רואה את החלקות, הן לבנות.
אשכרה.
פשוט לבנות.
זה בדיוק מה שרציתי אבל להגיע איתך. באמת לסכם בעניין הזה, שאיכשהו בישראל יצא שאומרים, אני אוהב עינות מבורגון, אני אוהב שבלי, אבל דווקא שבלי זה לא הקלאסיקה של בורגון, זה מרוחק לגמרי מאזור היין.
זה שעה בערך מהצפון, מצפון האזור של הקוד דנוי והקוד דבון. זאת אומרת, כל בורגון היא אזור יין אחד מאוד מאוד גדול. אבל היא כן, היא טרואר אחר. עכשיו, שבלי סיפור, זאת אומרת, את אומרת שבלי, אבל שבלי זה לא רק שהשם שבלי הוא נורא קליט, בואי, זה נורא קשה בורגון, נורא קליט, נורא פשוט, מוכר. אבל שבלי, יש היסטוריה ארוכה מאוד, כי שבלי יושבת על נהר שמתחבר מאוד בקלות ליציאת צפונה, לכיוון האטלנטי, לכיוון בריטניה, לכיוון צפון אירופה. איך היו מעבירים פעם יין? היו מעבירים בסירות.
טוב. אז לשבלי אולי אנחנו נצטרך להקדיש פרק משלו.
כן.
לחלוטין.
אנחנו נסיים בשאלה קצרה, כי זמננו קצר. איך קונים לך יין?
יש כמה אפשרויות. מי שגר בתל אביב אחד, יש לנו מקום היום בשוקן 27, קומה 4, לופט יין, פעם ראשונה בישראל שנעשה כזה דבר, עשינו לופט שאנחנו גם מקיימים בו אירועים,
די.
וגם אפשר להגיע אליו.
שוקן 27? אפשר...
להצטרף אלינו, בהחלט, שוקן 27, קומה 4. דבר שני שאפשר לעשות, להתקשר. להיכנס לאתר, יש לנו Crown Fine Wines, זה האתר מחירה שלנו, crownfinewines.com, ובהחלט גם להצטרף לקבוצות המייל, דרך האתר אפשר להצטרף לקבוצת המייל, לקנות, ודבר נוסף, חנויות היין התפתחו בישראל בצורה מטורפת מאז הקורונה, אז מי שנמצא בתל אביב יכול לגשת לבוסר ולמצוא המון מהעינות שלנו. מי שנמצא באזור של באר שבע יכול ללכת ובדרום לפרידה בבאר שבע ולקבל שם ריינג עינות מטריף. מי שנמצא באזור השרון יכול ללכת לבוקה באבן יהודה, וגם בצפון בטרואר חיפה או אפילו בבקבוקים הצפונית וחנויות שעושות עבודה נהדרת, ובאמת אפשר גם להגיע לשם ולרכוש.
דניאל ליפשיץ.
זה הכי בורגון בישראל.
הכי נגיש שיש.
דבר אחרון שניתן לכם, זה אולי מסעדה אחת נחמדה, או שתי מסעדות נחמדות להגיע אליהם בבורגון.
כן.
אז אם אתם ממש בבון, אז יש, הייתי ממליץ ללכת לאכול בקו מדלן, הסופר קלאסית, ואם רוצים לשתות, יש את מזון דו קולומביאר, שנמצא באמצע בון, מחירים, תפריט ענק, וכיף חיים.
יאללה.
תגיעו לבורגון.
תגיעו לבורגון.
אנחנו נגיע איתך.
הוא מחכה לנו שם, הוא מחכה לנו שם. דניאל ליפשיץ, המון המון תודה.
תודה רבה.
בשמחה רבה.
ביי.
תודה לכם.
ביי.
אורבואר.
טוב, אפרת, הוא אמר שבלי, אמרנו אולי נקדיש פרק שלם לשבלי. אני לא בטוח שצריך להקדיש פרק שלם לשבלי, אבל אני רוצה לספר לך על מנה, שנקראת ז'מבון השבלי, יעני ז'מבון בנוסח שבלי.
אוקיי. Okay.
ז'מבון זה חזיר, למי שלא יודע, אבל ז'מבון זה לא חזיר, זה לא פור, זה לא חזיר נתח.
כן.
אלא נקניק חזיר.
כן, כמו
ז'מבון
חמון.
ז'מבון זה כמו חמון, זה כמו פסטרמה. שנקין, זה פסטרמת
שנקין
בדיוק.
שנקין קראת לזה?
כן.
שינקן.
שינקן, שנקין, כי אני גר בשנקין. זה כמו פסטרמת חזיר, וזה מנה מטופשת להחריד.
נו.
שבה הם לוקחים פסטרמת חזיר, פורסים אותה לפרוסות קצת יותר רבות מפסטרמה. בסדר, אני אתן להם את זה. נגיד אובי של שלוש פרוסות, פרוסות של פסטרמה.
כן.
אבל תמיד הם משתמשים בנקניק מוכן, והם מבשלים את זה ברוטב של יין שבלי, יחד עם שמנת מתוקה וקצת רסק עגבניות, דהיינו, רוטב רוזה, רוזה שבלי, ואוכלים את זה ליד תפוחי אדמה, זה מין מנה מהירה כזאת.
מה, עכשיו, זה כמו פסטה בסיר אחד של ליכטנשטאט?
לא, זה כמו הנקניקיות עם פתיתים כאילו של הישראלים, זה מה שזה. עושים רוטב של שבלי ושמנת, דוחפים פנימה נקניק מוכן, מחממים אותו ואוכלים את זה ליד אדמה.
זה ממש מתכון של אימא שחזרה עכשיו מהעבודה, וצריכה תוך 10 דקות ארוחת ערב לילדים.
וזה אחד מהמתכונים היותר
אידיוטים
ומוכרים שהם מגיעים מהאזור הזה.
וואי, אבל זה בטח מה זה טעים.
נעבור קצת לדגה?
נעבור לדגה, למרות שנעשה את זה מאוד 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 בקצרה, כי בורגון אינה גובלת בים, אז אחרי האושר של פירות הים שהיה לנו באזור בריטני נורמנדי ואזור מרסי, פה בסופו של דבר יש לנו רק נערות ואגמים, אז תבשיל אחד שכדאי ככה להזכיר, ואתם עשויים למצוא אותו שם בתפריטים, נקרא פשוז.
פשוז.
פשוז, תבשיל דגים, דגי נהרות ביין לבן, כמו שאמרנו, בשר ביין אדום, דגים ביין לבן, אז הנה קלאסיקה נוספת מבית המטבח הצרפתי הנוקשה מאוד. התבשיל הזה באופן מסורתי צריך להכיל לפחות 4 סוגי דגים, חלקם יותר שמנים, חלקם יותר רזים, שפשוט מבשלים אותם עם כל החשודים המיידיים של בורגון, בצל, קרישה, גזר, בוקה גרני, ויין, במקרה הזה יין לבן, מוסיפים גם בייקון, הם לכל דבר מוסיפים בייקון.
כן, כי הוא נותן טעם חזק.
הם מוסיפים גם פטריות, כמו לכל דבר הם מוסיפים גם פטריות, ובסוף קצת קמח וחמאה בשביל להסמיך את הרוטב, ושמנת מתוקה, ועם בגט בצד, אני מעוניינת.
והנה קיבלנו את הבויאבז של בורגנדי.
תקשיב, עד עכשיו,
נו.
כל מה שתיארנו כאן,
כן.
כולל החזיר בנוסח שבלי המוזר שלך,
כן.
נשמע לי מאוד טעים.
נשמע לך מאוד טעים.
ומשמין טילים.
אז בואי, אני לוקח אותך עכשיו לעולם אפל של דברים שהם מאוד טעימים,
כן.
אבל לא ישמעו למרבית מאזיננו טעימים, ואני בטוח בכך, כי יש שני יצירות מופת, או לא יצירות מופת, אבל שני אבני יסוד של המטבח הצרפתי שמגיעות מהאזור, או ידועות כטובות באזור.
נכסי צאן ברזל.
ממש. אחד זה אסקרגו. או במילה עברית,
שבלולים.
שבלולים. עכשיו, אכילת שבלולים זה לא המצאה צרפתית, צריך להגיד, הרבה אזורים בעולם אוכלים שבלולים, במיוחד באסיה, אבל גם באזור הבלקן. אבל השבלולים שמגיעים מאזור בורגון נחשבים לשבלולים הכי טובים שיש. אני... אסקרגו על הבורגיניון. את מתה על זה?
אני מתה על שבלולים. וואו. ואתה יודע על מה גאוותי?
נו, על אור.
על אור.
על אור,
אור שאוהב שבלולים. כן. וואי וואי וואי.
אז כמו שאמרתי לך שיש פונדור בכל מסעדה שנייה, אז יש עכשיו אסקרגו גם. זה העונה...
עכשיו שהיית בפריז?
בין המנות הראשונות, את יכולה לקחת 6 או 12 אסקרגו, מדובר בזן, הזן שמגיע מבורגון, שנקרא גרו בלן, זה זן אחד מתוך 100 זנים של שבלולים לאכילה, אבל הוא נחשב לטוב ביותר, שוטפים אותו כמובן, מרתיחים אותו, ואז מבשלים אותו ברוטב קלאסי מאוד, של חמאה, שום והמון פטרוזיליה, רוטב ירקרק כזה מאוד מאוד טעים, ומגישים אותו בצלחת המיוחדת הזאת, שיש בשקעים, כדי לתקוע את השבלולים שלא יברחו, יחד עם איזשהו מזלג לשלוף אותם.
שלא יחליקו בדרך ל...
שלא יחליקו כמו אצל ג'וליה רוברטס, את זוכרת את זה שהיא מעיפה את השבלול?
לגמרי.
אז זה ממש העונה, ובאמת בכל ברסרי, כל ביסטרו, היה מנה של אסקרגו.
אז האסקרגו באופן מסורתי מגיע מבורגון, כאילו אתה אומר לא רק...
הטוב ביותר מגיע מבורגון.
כאילו לא רק ברמת, לא המתכון מגיע מבורגון, אלא חומר הגלם מגיע מבורגון.
חומר בדיוק. ועוד חומר גלם, אמרתי, יש שם מלא נחלים, אין שם ים, אבל יש נחלים, יש נהרות.
אז אני יודעת למה אתה הולך לדבר.
אני הולך לדבר על קווקווה דלאומה.
צפרדעים.
רגלי צפרדעה.
איי, 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 איי.
קוויז דה גרונווי, ככה קוראים לדבר הזה. רגלי צפרדע, בטח אנשים מצטמררים פה עכשיו, כי אנשים לא רגילים לאכול, בטח לא צפרדעים וזוחלים אחרים.
זה אחד הדברים הכי טעימים בעיניי.
הכי טעימים. הצרפתים אוכלים צפרדעים כבר למעלה מ-1,000 שנים, וזה חלק מאוד מרכזי מהתזונה הלאומית. בערך 4,000 טונות של רגלי צפרדע נצרכים מדי שנה בצרפת. ושוב, גם בעוד מדינות בעולם אוכלים צפרדעים, באסיה,
כן.
בכיף שלהם, איכשהו זה התקבע שרגלי צפרדעים זה מאכל צרפתי.
כן, אני רוצה להדגים לך.
כן.
בבקשה.
יש לך רגליים של צפרדע?
הם תמיד בצלחת ככה.
נכון.
הם תמיד ככה, בעמידה ראשונה עם קצת פליה.
בעצם הם משתמשים רק בירחיים של הצפרדעים, היא ממש עשתה פליה עכשיו באולפן. גם אותם מגישים בשני רטבים מסורתיים, אחד זה כמובן חמאה שום ופטרוזיליה, הרוטב הירקרק של החלזונות, או שמצפים אותם כמו שניצל ומתגנים אותם טיגון עמוק, זה עוד דרך מאוד פופולרית להגיש אותם, אומרים שיש להם טעם של עוף, אכלתי.
מה זה אומרים שאתה לא אכלת? אכלת.
אכלתי, אני לא חושב שהטעם שקפצתי לראש היה עוף.
אני אגיד לך מה הטעם של רגלי צפרדע.
זה כמו כנפיים של אוף בהתעסקות.
זה כמו כנף מאוד 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 צעירה, שיש מעט מאוד בשר.
כן.
אבל הטעם של רגלי צפרדע זה בדיוק באמצע בין אוף לשרימפס.
בין אוף לשרימפס.
ואתה יודע למה?
למה?
כי זה דוחיים! אז גם אתה איך היה מפגש שלי עם רגלי צפרדע?
נו.
בערב הראשון שלי בפריז. בפעם הראשונה, הראשון,
נו.
פגשתי חברה שם, והלכנו למסעדה, וכמובן לא ידעתי מילה בצרפתית, זה אגב לא השתנה עד היום,
הצבעת על התפריט.
הצבעתי על התפריט, והייתה מלצרית כזאת מתוקה, והיא אומרת לי, אני עושה לה כס כסה, ואז היא עושה לי סופריז, סופריז, כאילו הפתעה. אמרתי, אוי, הזמנתי את זה. המנה הראשונה שאני אכלתי בפריז, הייתה רגלי צפרדע.
אינקרדיבל.
וזה היה טעים.
היה לך טעים?
כן, מאוד מאוד.
שמח שאהב. טוב, אז אלה כל החיות שאוכלים באזור.
ואם קצת קשה לכם עכשיו, אז אני אקח אתכם למשהו קצת יותר קונבנציונלי.
שהוא?
שגם יכול לעזור לכם להספיג את הרוטב של רגלי צפרדע.
כן.
גוז'ר.
גוז'ור.
וואי, 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 וואי.
אני מאוד אוהב את זה. זה מין פף גבינה. אין על פף גבינה.
אני אתמול, קודם כל, כאילו, אני, כשאומר לי גוז'ר, אני חושבת ישר על עינה וזגורי. הוא הרי הגיש את זה בבר אבין, זה היה לחמניות של המקום. אם אתם מגיעים לבורגון, אתם תמצאו את זה בכל מקום בערך, זה פחזניות, בצק רווח, כאילו, הכי פשוט בעולם, אבל שלתוך המסה, אחרי שכאילו יוצרים את המסה, מכניסים גבינה ארומטית, בדרך כלל גרויר, וזה יכול להיות גם קומטה, וזהו, ופשוט מזלפים את זה, אופים את זה, וזה טרי, עם ארומות וטעמים של גבינה, וטקסטורה של פחזנית. מה עוד צריך לרצות בחיים?
וזה כיף באמת לטפול את זה ברטבים.
זה הכי כיף בעולם.
הכי כיף בעולם.
אתה יודע אם אני אוהבת לאכול את זה?
נו.
עם קצת חרדל.
באמת ככה?
להוסיף טיפת החריפות. הרי נכון בצרפת תמיד שאתה מגיע למסעדה, אז תמיד יש חתיכות בגט וחרדל על השולחן. אין חמאה. ואתה כזה לוקח עם הכפית הקטנה הזאת ומכניס חרדל שמבעיר לך את כל האף.
כן.
אז גם עם הגוז'ר אני אוהבת את זה.
מה את אומרת?
מאוד.
השילוב הזה של חרדל וגבינה, זה שילוב שלא הכרתי אותו עד לפני כמה שנים. ואיכשהו עכשיו אני רואה אותו בכל מקום.
בעיקר היום בתוכנית.
בעיקר היום בתוכנית.
בעיקר שעכשיו אני הולכת לדבר איתך על השילוב הזה, אתה יודע למה?
למה?
כי אנחנו ככה לקראת סיום הפרק, ואנחנו תמיד מסיימים עם מה צריך לחזור הביתה. יפה. אז יש כמה דברים שצריך לחזור איתם הביתה כשנוסעים לטייל בבורגון.
מה הם?
אחד זה הגבינות. הגבינות של בורגון, יש כמה גבינות, אני אציין שתיים. אחד זה הדליס דה בורגון.
שהיא המפורסמת משניהם.
היא מפורסמת, היא נהדרת, זה גבינה טריפל קרים, מאוד 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 שמנה. היא כאילו, היא בנקר, אי אפשר להפספס איתה. אני לא מכירה בן אדם שלא אוהב דליס דה בורגון. אני באמת, כאילו, אני אומר, אני מסתכל, היה לי רגע דקה דומיה לזכר הטליה שקיבלתי בשבוע מידברן.
אוקיי.
אני פשוט רזיתי.
כן.
זה הולך להיגמר ממש בסוף התוכנית הזאת.
כן.
כן. הגבינה השנייה זה פואס. והיא היא קיצון, היא כאילו ההפך הגמור מדליס דה בורגון, לא כולם אוהבים אותה, מה שנקרא, לפני שאתם קונים אותה מתנות לכל החבר'ה, תתאמו אפואס, היא גבינה מסריחה, זה גבינה רכה שעוברת שטיפות במר דה בורגון, מר דה בורגון זה סוג של גרפה בעצם, תזקיק ענבים,
כן.
היא עוברת שטיפות, והיא יוצא לה מין ציפוי קטמטם כזה, ואם אני זוכרת נכון, היה שלב שאסור היה לנסוע במטרו עם גבינת אפואס, מרוב שהיא מסריחה, והיא לחובבי הז'אנר.
כן.
מתכון עתיק של נזירים, שבאיזשהו שלב כמעט הלך לאיבוד, ואיזו משפחה החזירה אותו לתחייה, סיפור מאוד מאוד נחמד. אני אומר, תתאמו אפואס, ואם אתם מחפשים מתנה למישהו שאוהב גבינות מסריחות, זה לגמרי מתנה.
אוקיי. מה עוד?
עוד שני דברים.
נו.
אחד, זה הקרם דה קסיס.
קרם דה קסיס אני אוהב.
קרם דה קסיס שמגיע מאזור דיג'ון, שזה בעצם ממש בקצרה, זה סוג של ליקר, שבמקור הוא מאזור בורגון. לוקחים קסיס, מה שנקרא בעברית צריכה ענבי שואל, מרסקים את זה לתוך אלכוהול מזוקק, ומוסיפים לזה סוכר, ואז מיישנים את זה. בקיצור, זה הקרם דה קסיס. קרם דה קסיס זה דבר נפלא, כי צריך כמות מאוד מאוד קטנה ממנו, כדי לייצר את אחד המשקאות הכי מפורסמים בעולם, שזה קיר או קיר רויאל. בעצם מעט קרם דה קסיס בתוך כוס יין,
כן.
משלימים ביין לבן, ונהיה לנו משקה שנקרא קיר, או אם שמים קצת קרם דה קסיס, ומשלימים בשמפניה, נהיה לנו קיר רויאל.
קיר רויאל.
אז זה בעצם דבר שאפשר לחזור איתו מבורגון. ועוד דבר אחד,
נו.
חרדל?
חרדל דיג'ון.
יפה, לא.
כבר אי אפשר.
חרדל לא דיג'ון.
לא דיג'ון?
לא דיג'ון, למה?
אין.
בדיוק.
אין חרדל דיג'ון בעולם.
חרדל דיג'ון הוא לא PGO, אין לו מעמד של מוצר מוגן, ולכן מה שקורה שם, אני לא אשתמש במונח בית בושת, אבל סוג של...
בורדל.
אני לא אעמיק במה זה בדיוק חרדל, כמובן, כי אין צורך, כולנו מכירים חרדל, אבל כפי שאמרתי בפתיחת התוכנית הזאת, 80% מזרעי החרדל של חרדל דיג'ון, בכלל גדלים בקנדה, בגלל היעדרו של פרוטוקול שמגן על המוצר הזה בדיג'ון. המפעלים עצמם כבר לא בדיג'ון. כלומר, בשנת 2009, אחרי שיוניליבר קנתה מפעלי חרדל, היא סגרה את המפעלים בדיג'ון, וזה בכלל מיוצר מחוץ לדיג'ון. אמנם, אם נסעתם בשנה האחרונה לצרפת, ראיתם אולי חוסר בחרדל, אולי שמעתם על חוסר בחרדל.
כן, מה, יש שם ממש התנפלויות על המדפים בסופר.
אבל למה? לא, בכלל לא קשור
לעניין צרפתות.
לא, קשור לבצורת שקרתה בקנדה, שפשוט אין שם מספיק גרגירי חרדל.
כן, אבל הצרפתים צריכים את החרדל שלהם.
יפה, ואז הם רצו לחנויות, קנו לעצמם שיהיה להם הספקה לכל השנה, הגדילו את החוסר, מה שקרה, והגדילו את הפאניקה. ולכן, מה שרציתי להגיד, אתם לא צריכים לחזור מבורגון עם חרדל דיג'ון. אתם צריכים לחזור עם חרדל אחר.
שהוא?
חרדל בורגון.
או.
מותר דה בורגון. שהוא, כן, יש לו מעמד מוגן, והוא חרדל שנעשה בשיטות מסורתיות. הטעם בסופו של דבר הוא טעם של חרדל, אבל לפחות תדעו שקניתם מוצר מסורתי, שנעשה באותן שיטות מסורתיות. שזה מה שאנחנו אוהבים, לא?
בסופו של דבר. טוב, הגענו לסיומו של הפרק, היה לי עוד כמה כינוכים לדבר עליהם.
Oh my God!
אבל הם לא כל כך מעניינים, אולי המפורסם שבהם זה אגסים ביין, כי כמובן...
לא, אני בהלם שפשוט הגענו לסוף הפרק.
כי כמובן אגסים צריכים לבשל אותם במשהו, אז כמובן שזה יהיה ביין אם אנחנו בבורגון.
הם לא יודעים מה לעשות עם כל היין שלהם.
נכון, אבל חשבתי על זה, לא עשינו פרק אגסים, אז אולי בהמשך נזכה לדבר על המנה הזאת.
פרק על אגסים.
פרק על אגסים.
וואו.
ועד אז...
נגמר לנו הפרק?
נגמר לנו הפרק, נגמר לנו הזמן, אנחנו נוטשים אתכם לעוד שבוע, אבל חוזרים...
בשבוע הבא.
בשבוע הבא מלאי זוז.
עם פרק סיום העונה הצרפתית.
עם הפרק שוואו, יעיף לכולנו את המוח. כך אני מקווה.
יש לי תחושה שעשינו לכם חשק להגיע לבורגון, לי לפחות נהיה חשק מאוד מאוד גדול להגיע לבורגון. שבוע הבא אנחנו עם פרק סיום העונה, ועד אז, אורבואר.
יאללה ביי.
עטוטה לאור.